פרק שישי. איש ואישה, שני שמות, הונחו תחילה לגבר ולאישה, אחר כך הושאלו לכל זכר ונקבה משאר מיני בעלי החיים, כמו שנאמר פרשת נוח, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, כאילו אמר זכר ונקבה, ואחר כך הושאל שם אישה להיות לכל דבר מתוך כאן ומעוטד להיות מקביל לדבר אחר, אמר חמש עריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. הנה יתבהר לך כי גם אחות ואח נמרים בשיתוף על דרך ההשאלה כמו איש ואישה. התרגום של הרב קפח, הושאל שם אישה לכל דבר מתוקן ומעוטד להיות מקביל לדבר אחר, אבל ובאמת הוא נעזר בפסוק, כי הפסוק פרשת תרומה, אז הוא אומר, תהיינה חוברות אישה על אחותה, ושם באמת הכוונה מקבילות. זאת אומרת, שמחברים את העיריות אחת מול אחת, בהקבלה. אבל בתרגומים אחרים, גם בתרגומים של בן טיבון, גם בתרגום של שוורץ, אז התרגום הוא לא מקביל, אלא מקבל. זה שינוי כבר בהגדרה. זאת אומרת שאישה זה לא מה שמקביל, אלא אישה זה מה שמקבל. ואז הכוונה, חמש שעריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, זאת אומרת אישה הכוונה הדבר הראשוני, שהוא מוכן לצמיד אליו משהו אחר. שבאים אליו ומצמידים לו משהו. ככה בתרגום של כל התרגומים האחרים, התרגומים להיות מתחבר לדבר אחר. כל דבר מתוקן ומעוטד להיות מתחבר לדבר אחר, זאת אומרת שהוא מוכן, יש לו פוטנציאל התחברות. ולפי זה יש הבחנה בין איש לבין אישה. כי לפי הרמב״ם אישה פה הכוונה מקבילה, לפי התרגום של הרב קפח, אבל לפי שאר התרגומים, אז יש הבדל בין איש לאישה. האישה זה כאילו מה שמוכן, מאוחן, מעוטד, מה שיש בו את התשתית, את המוכנות להתחבר ל... ולכן המפרשים, כמעט כולם כאן של הרמב״ם בפרק הזה, מבינים שכוונת הרמב״ם במשל הזה של איש ואישה למושג מאוד מאוד יסודי בפילוסופיה ובאמונה, והוא ההבדל בין צורה לבין חומר. ככה אומר הרבנו קריסקס כאן והברבנל, כולם הולכים בכיוון הזה במפרשי הרמב״ם, שכוונת הרמב״ם לדבר על, רמז לנו הרב, שני צדדים, איש ואישה, רומז לצורה וחומר. באמת, הרמב״ם לכאורה כבר כדרכו לשתול רמזים על העתיד, אז כבר שתה לנו את הרמזים בהקדמה. כבר בהקדמה, הרמב״ם, כשהוא רצה לדבר על משלים, אז הוא דיבר על כל מיני סוגים שונים של משלים נבואיים, אחד הוא דיבר על סולם מוצב ארצה, אחר כך הוא הביא משל מספר משלי על נער שמתפתה לאישה, ואז הוא מביא את זה בתור דוגמה למשל שבו אין משמעות לכל הפרטים, אלא זה משל כללי כזה, הוסיפו הרבה פרטים בשביל הצבע. ואז הוא אומר, כל זה משל, מה המשל? דימה את החומר, בעבודה של הרב קפח זה עמוד י' א', דימה את החומר שהוא סיבת כל התאוות הגופניות הללו באישה זונה, ודימה את החומר לאשת איש זונה. זאת אומרת שכשרוצים לתאר את העולם החומרי במובן השלילי שלו, אז משתמשים בתיאור של אישה מקולקלת, וכשרוצים לדבר על חומר חיובי, שבח אישה שלא זונה, זה החומר החיובי שמצטמצמת בתיקון ביתה ומצב בעלה. זאת אומרת, חומר חיובי נקרא אשת חיל, וחומר שלילי נקרא אשת איש זונה. כי כל המגרעת שתהיה באדם בכל עבירה אינה באה אלא מצד החומר הזה בלבד, כמו שנבהר במאמר. זאת אומרת שהרמב״ם כבר בעצמו כתב בהקדמה שכשהוא כותב שכתוב אישה, הכוונה חומר. רק השאלה, מה עושים עם החומר? איך מבילים אותו? ולכן לפי זה איש ואישה, חומר וצורה. חומר, יש פה הגדרה מה זה חומר, חומר הדבר המתוכן והמעוטד להתחבר למשהו. הוא נקודת המוצא, הוא התשתית, החומר, חומר הגלם. חומר הגלם זה הנקודה הראשונית שהוא מוכן, יש בו מוכנות. השאלה מה יחול עליו, עם מה תחבר אותו, למה הוא יתחבר. ולפי זה אנחנו עכשיו חוזרים חזרה לנושא שבו אנחנו עוסקים כל הזמן, והוא חטא אדם הראשון, הוא נקודת המוצא שבו עסקנו, יותר נכון צלם אלוקים שבאדם, זו נקודת המוצא, והבעיה של חטא אדם הראשון שהולידה את כל התסבוכת הגדולה שמי בעקבות חטא אדם הראשון, מצב הצלם אלוקים, קרי השכל שלנו, קרי התבונה, הדעת, כל מה שדיברנו, נמצא בירידה נוראית, וזאת הבעיה, ולכן כולנו נבוכים. כל המבוכה של מורה נבוכים, המבוכה הכללית, זה בגלל שהשכל שלנו, הדעת שלנו, היא לא מהירה. לא כמו שצלם אלוקים באדם צריך מיד להיפגש עם המופשט. כמו שראינו בפרק א', שצלם אלוקים זה מה שמאפשר לאדם להיפגש עם הדבר המופשט, עם האלוקי, עם העליון. אמר פרק ב', כן, זה היה ראוי להיות, אבל חטא אדם הראשון גרם לזה שהאדם איבד את שכלו ושקע במפורסמות ונטע אחרי תאוותיו ונשללה השגה השכלית ממנו, ולכן הם ערומים ותיפקחנו עיני שניהם. עכשיו מילה, כל הפרקים האלו עסקו בנושא הראייה וההבטה שנפגעה בעקבות חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, אנחנו יודעים שאם ננתח את הפסוקים, זה התחיל מהאישה. כן, הנחש פגש את האישה. ובעקבות המפגש של הנחש עם האישה, האדם יידרדר. או במילים אחרות, הנחש, הדמיונות, התאוות, פגשו את האישה. מה זה את האישה? את צד החומר. החומר הוא היותר פגיע, הוא היותר מוסת. או יותר מדרדר, ובעקבותיו קומת הצורה גם נפלה. אז כשהתורה מספרת לנו על זה שהנחש תקף את האישה, בעצם היא אומרת לנו, תבין ממה התחיל החטא, או מה גרם לנפילת הדעת, לנפילת הצורה, החומר, התשתיות התקלקלו, כמו שראינו בפרק ב', כן? שנטע אחרי תאוותיו הדמיוניות. זאת אומרת שהנטייה אחרי האישה זה נטייה אחרי החומר שהוריד את האדם למטה. אז הנחש, איפה הוא נחש, את מה הנחש יכול לתקוף? הוא לא יכול לתקוף את הצורה. הוא תוקף את החומר. גם לשון חז"ל, נחש הטיל זוהמה באישה. כך אומרת הגמרא בשבת. מה זה הטיל זוהמה באישה? זאת אומרת, קלקל את החומר. הדמיונות שיבשו את תפקוד החומר. וממילא כל הדעת מעכשיו התקלקלה. ישראל שעמדו לפני הר סיני פסקה זוהמתן, זוהמת הנחש הקדמוני. מה זה מעמד הר סיני? התחלנו לעסוק בנושא הזה, משה רבנו מוביל אותנו למאמר מה זה מעמד הר סיני? זיכוך הדעת, זיכוך השכל, מי התמונה, מי המבט החומרי, מה שמאפשר לנו מבט יותר רוחני. ישראל זכו לראות מעשה מרכבה, זכו לראות דברים עליונים, פנים אל פנים דיבר השם עמכם. עוד נעסוק במושגים האלו. הכל בזכות מה? שפסקה זוהמתם. זאת אומרת שהצלחנו להשתחרר מהזוהמה, מהנטייה אחרי החומר, מפרק ב'. החומר נהיה חומר אחר, אשת חי. חומר שנקי יותר, חומר אחר, חומר מזוכח. כן? אז אנחנו רואים שהכנות לקראת מעמד הר סיני זה להיפרד קצת מהאישה במובן הנמוך. כן, ולהיפגש עכשיו מחדש, שובו לכם לא עולה לכם, אך פעם אחרת, כן, בצורה שונה, משה רבנו לא חזר אל האישה, אתה פה עמוד עמדי, הוא פתח לעוד כמה מראה מקום, לעוד דברים שרמוזים כאן. אז ממילא, הנושא שלנו, שוב, הרמב"ם מצד אחד עסוק בלהסביר מילים בתנ"ך, שכתוב איש ואישה, הכוונה לאו דווקא איש ואישה, איש ואישה, לאו דווקא זכר נקבה, אלא איש ואישה, הכוונה שני צדדים מקבילים, למשל פסוק בפרשת תרומה, הסבר תמים במרכאות על מילים בתנ"ך, אנחנו נראה שיש לו עוד משהו, אבל מאחורי הקלעים, הרמב"ם לכאורה מחזיר אותנו, אומרים המפרשים, לנושא ששוזר פה את הפרקים, שהוא הנושא שלנו, והוא איך משתחררים מחיית אדם הראשון, איך מתקדמים, תדע לך, פה נמצא, פה נקודת המפתח, השאלה איפה האישה שבך, כלומר, איך, מה מצב החומר שלך, ומה מצב המוכנות שלך, למה אתה מסוגל להתחבר, כן, זה הדבר המאוחן ומעוטד להיות מתחבר לדבר, למה אתה מוכן להתחבר, האם זיקחת את האישיות שלך, וזה בדיוק מה שראינו בפרק הקודם, פרק ה', זה המשך לפי זה ישיר של פרק הקודם, מה הוא אמר בפרק הקודם, שלא התכוננו, לא עלו לאט לאט, האלו שרצו להתחבר עם הצורה, נכון? ואז הוא אמר, נתבלבלו מעשיהם ונטו כלפי הדברים הגופניים, ויאכלו וישתו. אז ההשגות הרוחניות השתפשו שם. חשוב לרמב״ם מאוד סיבה לדבר על איש ואישה. כי בתנ"ך אנחנו מוצאים, אני יכול לקבל את התנ"ך, סליחה, מוצאים איש ואישה בעוד הקשרים גם רוחניים. בספר יחזקאל, אנחנו עוסקים במעשה מרכבה, נושא שראינו כבר בהקדמה, שהוא נושא מאוד מרכזי בספר הזה. הרמב"ם כתב מפורש שהנושא שלנו הוא ללמד מעשה בראשית, מעשה מרכבה הם מדעי האלוקות. מעשה מרכבה זה מדעי האלוקות, והנושא של הספר הוא מדעי האלוקות, מעשה מרכבה. והרמב"ם מדי פעם יחזור למעשה מרכבה, פעם ב, כי הוא אמר שמודים ראשי פרקים, זה לא מעשה מרכבה מדי פעם מתנוצץ לנו. אז אנחנו רואים במעשה מרכבה שנאמר בעיקר בפרק א' בספר יחזקאל, זה הפטרה של שבועות בבוקר, זה זמן מעולה לשים את מעשה מרכבה, שלא יהיו בעיות. ראשי פרקים. אז שם כתוב על המעשה מרכבה, כתוב ככה, קודם כל כתוב איש על מה שיש שם, איש דמות אדם ויש אישה. כתוב בפרק א' פסוק ת' על החיות, כן, ארבע פנים לאחד וכולי, חוברות אישה אל אחותה. אז זה חשוב לרמב״ם, כיוון שאנחנו עוסקים מאחורי הקלעים, צריכים להתקדם, אז יש פה כמה רבדים. רובד אחד, הרצף של להתנקות עם מעשה מחטא אדם הראשון, תשים לב לאישה שבכלל החומר. רובד שני, תשים לב, אנחנו עסוקים גם בחיוב לאט לאט, לא רק בשלילה להתנקות, אלא גם בחיוב, להתחיל להתקדם בכיוון דעת אלוקים, מעשה מרכבה. אתה פותח מעשה מרכבה, דעת אלוקים, מה זה איש ומה זה אישה? מה זה חוברות אישה אל אחותה? אלא חוברות אישה אל אחותה, זאת אומרת שבתוך העולם הרוחני יש את היסוד המוכן ואת היסוד שחל עליו. כן? זאת אומרת, יש את התשתיות, נגיד את הצמאון, את השאיפה, ויש את מה שמגיע אליה, את הצורה, את המהות, את השפע שממרומים. כן? איש ואישה, אישה זה הצמאון מלמטה, והאיש זה השפע שבא מלמעלה. סימון לכאורה רוחני, פה מדובר על המרכבה. אז מה זה מרכבה? זה תנועה. תנועה רוחנית. הנהגת השם את העולם, שמורכבת מהרצון של הרצון להתקדם, והשפע האלוקי שבא בהתאמה לרצון להתקדם. אישה ואיש.
אבל איך נמצא עם הצורה?
מה זה צורה? זה לא. צורה זה שפע. זה המהות. צורה זה מהות.
האישה מה זה היה?
האישה זה החומר.
לא, זה חומר, זה חומר.
חומר, לפי זה עכשיו, זה לא דווקא חומר. אז עכשיו הפשטנו את המושג חומר, אמרנו שמה זה חומר? דבר מתוקן ומעוטד לקבל. נתחבר. לאו דווקא ברובד הפיזי. מעשה מרכבה, יש לנו חיות, כן? וכנפיים. מה זה כנפיים? זה, אנחנו נדבר עוד בהמשך הספר, זה תנועה, התרחשות. מה גורם להתרחשות? חוברות אישה אל אחותה כנפיהם. הכנפיים, התנועה הרוחנית, עם החיבור של אישה אל אחותה, של צמאון והשלמתו. יש גם איש, לא יסבו בלכתן, איש אל עבר פניו ילכו. אז מה זה איש פה? הצורה, השפע ממרומים. כן, יש פה ביטויים מעולם המרכבה שאנחנו, רק עכשיו, רק מתחיל, זה סוגיות עוד לפנינו. רמזים ראשונים, כשאתה קורא את מעשה מרכבה, יש פה אישה אל אחותה ואיש אל עבר פניו, מה אתה קורא פה? היה שם, יש שם איש בשמיים, יש שם זכר ונקבה בשמיים, במרכבות, השאלה, ללמוד תנ"ך, כן, שכתוב אישה אל אחותה, הרצון להתחבר, איש, השפע שבא רוצה לתת. גם בהמשך, בהמשך מעשה מרכבה, יש עוד תיאורים, יש תחת הרקיע כנפיהם ישרות, בפסוק כ"ג, אישה אל אחותה לאיש שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה, יש איש ויש אישה, בתוך הכנפיים. הכנפיים הם אישה שמכסות את האיש. מראה מקום שלאט לאט צריך לאבד אותו עוד ועוד. כשאנחנו מדברים על המרכבה, על הנהגת השם, הנהגת השם היא כפולה. כדי לחבר את זה עוד יותר, אומר הרמב״ם, גם אחות ואח נאמרים בשיתוף. אז קודם כל יש פה אחותה ואחות, נכון? בספר יחזקאל. אבל איפה עוד יש לנו אח ואחות? הרי פה על מה מדובר כאן בספר יחזקאל, בפרק א', מדובר על המעשה מרכבה, נכון? ועל הפנים, הפנים השונות של מעשה המרכבה. ואם אנחנו רואים כנפיים ומרכבה, ושלא נאמר שיש גם במעשה, בספר יחזקאל גם כרובים, אז הנה הגענו לכרובים. לכרובים יש כנפיים. והיו הכרובים פורסי כנפיים. זאת אומרת, בקודש הקודשים, בשיא העולם הפנימי, שיא דעת אלוקים, שיא השיאים של ההישגים הרוחניים שאדם יכול להגיע, שיא הזיכוך ביום הכיפורים, אתה הכי מזוכח מהחומר. אסור, תשמיש המיטה אסור. אתה הכי מזוכח מהאישה, בסדר, מהחומר שבך. מה קורה ביום הכיפורים? הכהן הגדול נכנס. לאיפה הוא נכנס? לפני ולפנים. מה הוא רואה שם לפני ולפנים? מה הפסגה? למעלה, למעלה? הוא רואה שניים קרובים. הוא רואה את מעשה מרכבה. הוא רואה שניים קרובים. ומה נאמר על הקרובים? ויהיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, ופניהם איש אל אחיו. איש אל אחיו. אז מה זה איש אל אחיו? עכשיו, איש, זכר, נקבה, הרי חזל לא אומרים שהיה שם זכר ונקבה. או נאמר איחוד בין הרצון להשפיע לבין הרצון לקבל. המרכבה, התנועה הרוחנית בעליונים, כשאנחנו רוצים להתחבר אליה ולהגיע אליה בראש ביום הכיפורים, מתגברים אל הקרובים, שם, זה קודש הקודשים. זה פריסת כנפיים, זה תנועה רוחנית, מה העניינה? החיבור הזה בין שני צדדים, כך כותב גם נפש החיים, על הקרובים, בפרק ח', בפרק זין, כאילו בפרק זין, כותב מה זה בפרק זין, אני חושב שזה די, אני לא יודע איך להוכיח את זה, אבל ספר נפש החיים מאוד מאוד עובד אחד לאחד עם מורה נבוכים. זאת אומרת, הוא מתחיל, הפרק הראשון של ספר נפש החיים זה צלם אלוקים. הוא מצטט את הרמב״ם במורה נבוכים, שמה שכתבו צלם ודמות פרשו הראשונים, הוא מצטט את הרמב״ם במורה נבוכים, הוא מפרש את המושג צלם. הוא הולך עם הדמות ועם התבנית, ובפרק הוא מדבר על חטא אדם הראשון, אתיו של נחש, בפרק ו', ואז הוא מגיע בפרק זין על המעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? הוא אומר, מה זה מעשה מרכבה? זה השיתוף פעולה בין האדם לבין מה שבא מלמעלה, שילוב של שניהם. ואז הוא כותב, והוא עניין הקרובים, שנאמר עליהם פניהם איש של אחיו. כך הוא מסיים את פרק זין, מסביר מה זה הקרובים. הוא מביא גמרא בבבא בתרא, פניהם איש של אחיו. מה זה פניהם איש של אחיו? אז הוא אומר כך, כרוב אחד רומז עליו יתברך שמו, שפע, וכרוב אחד על ישראל. אז מי שרוצה, הקלה. כפי שיעור התקרבותם ודבקותם של ישראל אליו, מאוד רוצים מאוד מאוד את ריבונו של עולם, אז ככה הקדוש ברוך הוא משפיע. והיה ניכר הכל בעמידת הקרובים דרך נס ופל. הקרובים היו זזים לפי המצב של ישראל והקדוש ברוך הוא. אם פניהם ישר, אם פניהם משל אחיו, אם מצדדי הצדודי, תכף היה ניכר העניין בקרובים. אם חס ושלום ישראל יפנו עורף, וגם הקרובים היו מפנים עורף זה לזה. ולכן אמרו חז"ל, שהיו גוללים את הפרוכת לעולי רגלים ומראים להם את הקרובים. ורומררו חיבתכן לפני המקום. אומר הזוהר, בשעה שהקרובים מסתכלים פנים בפנים, ישראל עומדים הכל עם תיקוניהם אל ריבונו של עולם. בשעה שמסתכלים זה וזה ופנים ופנים, אומר הזוהר, מה טוב ומה נעים, אבל כשהזכר מחזיר פניו מן הנקבה, אוי לעולם. זאת אומרת, הזוהר ממש אומר שפני מי של אחיו בקרובים, זה זכר וזה איש, זה אותו דבר. זה זכר ונקבה. זה שני הקרובים. אז מצאנו איש של אחיו בקרובים, מצאנו איש של אחיו אמר מרכבה, גם שם יש קרובים, גם שם כנפיים. אז הנה הרמב"ם מראה לנו מקום. דעת אלוקים, התחלה, צעדים קטנים קטנים בדעת אלוקים. דעת אלוקים, התנועה הרוחנית מורכבת מכמה דברים. היא מורכבת מההסתלקות מהחומר הנמוך, מזיכוך החומר. היא מורכבת מהצד השני מהצימהון, לקבל. ובעקבות זה בא שפע שמאפשר את התנועה הרוחנית. חומר וצורה, איש ואישה. כן. נכון. זה כתוב בכל הסתרים.
אז חטא אדם הראשון, אז הדעת, זאת אומרת, גם בסתתה.
נכון, כי כשאין כלי, אז זה מה שאמרנו בפרק ב', אם אין חומר, כמו שצריך, אז גם הדעת מתקלקלת. נכון, בדיוק ככה. זה מה שראינו בסוף פרק ה', נכון? יש קשר בין הדברים הגופניים לשיבוש ההשגה. זה מה שקורה, פרק ב', אותו דבר, מה זה פרק ב'? נטע אחרי תאוותיו הדמיוניות, נשללה השגה השכלית. אז הוא כבר לא מבין, שקר, הוא לא, כבר לא מבין, אין לו שפע, אין לו השגות, אין לו דעת. כן? אז אגב, מגורש מעולם הדעת, מגורש מהמחשבות, מגורש מהתורה. אתה רוצה לחזור לתורה, אתה חוזר לדעת אלוקים, רוצה למעשה מרכבה? בממד הר סיני יראו מעשה מרכבה, לכן קוראים את זה בשבועות בבוקר. חוץ מזה שזה הזמן שנרדמים, זה גם בגלל שזה מה שקרה בדיוק בממד הר סיני, זה מעשה מרכבה. אתה רוצה לחזור לממד הר סיני, זה עובר פה בפרק הזה, באיש ואישה. הרמב״ם יעסוק הרבה במעשה מרכבה, לא פה, אלא בהמשך הספר. הוא מפזר. הרמב״ם אמרנו, בשונה מספריו ביד החזקה, פה הרמב״ם מאוד בלגניסט, מאוד לא מסודר, מאוד לא שיטתי. במורה ביד החזקה, כל דבר דבור על פניו, כל מסודר למופת. ופה הרמב״ם פתאום לא מסודר כזה, ומפזר, ופה, ועובר מעניין לעניין. כי הרמב״ם עכשיו עסוק ברמזים והוא מחביא, וככה לומדים מורה, וככה לומדים אמונה. פרק ג' פותח בתוכך על הזהירות מגילוי סתרי תורה, וכמה חשוב להעלים סתרי תורה, ולכן הוא פותח את הקדמת חלק ג' בזה, תיזהר מאוד מאוד בנושא עומק מעשה מרכבה, כמה זה חשוב מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה, ורק ראשי פרקים, והוא פותח בהקדמה מאוד מאוד, וצריך עזרה אלוקית, ואז הוא מתחיל להסביר פרק חלק ג' את מעשה מרכבה. הוא מדבר על החיות, הוא מדבר על הכנפיים, הוא מדבר על כל מיני דברים שמעשה מרכבה. הוא כותב כך. אחרי שהוא מסיים את כל מעשה מרכבה, את כל ההסברה, לא ימד את זה עכשיו, בפרק ח' בתחילת חלק ג', פתאום הוא עובר לנושא אחר. אז הוא כותב ככה, פרק ח', אחרי הסבר מעשה מרכבה, שבעה פרקים הוא מסביר את מעשה מרכבה, ואז פרק ח' הוא כותב ככה, כל הגופים האהובים והנפסדים לא יבוא ההפסד כי מצד החומר. מצד הצורה לא יבוא הפסד. מחלק בין חומר לצורה. חומר ההפסד, סכנת ההפסד, צורה, אין סכנת הפסד. ואז הוא אומר, למה יש הפסד בצורה? מחמת צמידותה לחומר. פתאום הוא מדבר על זה, למה אתה עכשיו מדבר על הנושא? התחלת לדבר על מעשה מרכבה, פתאום אתה עובר נושא. שהחומר הוא יכול להפסיד את הצורה. ואז אומר הרמב״ם, תראו פרק ח' בהצעה של הרב קפח זה עמוד ר' פי וב, פתאום הוא חוזר עוד פעם למה שהוא כתב בהקדמה, בהקדמה, הקדמה. כמה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו, בדמו את החומר לאשת איש זונה. חוזר למה שהוא כתב בהקדמה. הוא הסביר את מעשה מרכבה, הופ, הוא חוזר לנושא של חומר בצורה, כמו אצלנו. לפי שלא ימצא חומר בלי צורה, זה אשת איש. היא לא משתחררת מאיש. כי גם אם היא לא רמי מפנויה, אישה גם אם היא פנויה, אינה חדלה מלבקש איש אחר להחליף בו את בעלה. הגדרה של אישה. למה אישה נמשית לחומר? כי חומר לא יכול להיות בלי צורה. כמו שאישה חייבת כל הזמן מישהו איתה. ומשדלתו ומושכתו בכל אופן. זהו חומר. והשאלה לאיזה צורה נמשך המשך החומר, לאיזה צורה נמשכת אחריה. וכל אובדן והפסד או חיסרון הוא לא מחמת החומר. כל החטאים נספחים לחומר. השגת האדם את בוראו, ציורו למושכל, ניהולו תאוותו ומחשבתו, כל זה שייך לצורתו. אכילתו, שתייתו, תשמישו, כל זה שייך לחומרו. הרי לא ייתכן חומר בלי צורה, ולא צורה בלי חומר. נתחייב, היקשר הצורה האנושית הנכבדה מאוד, שיצא למלוקים בחומר האפרי. זאת אומרת, אומר הרמב״ם עכשיו עוד דבר. איש ואישה, כלומר, צא למלוקים בגוף האדם. אנחנו יאמר עכשיו. אז עכשיו אנחנו עוד יותר מתקדמים בצלם. צא למלוקים זה השגת המושכל האלוקית. אישה... זה הגוף, כלומר, החומר האופרי האחור הגורם למגרת והפסד. ואז הוא אומר, יש אנשים, בני אדם, שמעדיפים את הנעלה, את התחברות השכל האלוקי השופע, והיא הצורה. וכשהם עסוקים בצורכי החומר, מצטערים, ובושים, ונחלמים, משתדלים למעט. אבל מי שסס לדבר, כן, שהכרחי החומר אצלם הם לא חרפה, אז אין להם צורה. אז הוא כותב בסוף בסוף, אני פשוט מדלק כי זה לא הפרק שלנו. אז הוא אומר, אם כן, מה אדם צריך לעשות? יהיה אדם שולט על הצרכים, ממעט ככל יכולתו בחומר או באישה, כמו שהוא קורא כאן, ולא ייקח כי מה שאי אפשר בלעדיו, וישים תכליתו ציור המושכלות, השגת השם, המעשה מרכבה. אבל האנשים הללו, עליהם נאמר, עלינו, אתם בני עליון כולכם. על מי נאמר הפסוק הזה? אלוקים אתם ובני עליון כולכם. על מי חז"ל דורשים את הפסוק הזה? שאומרים פרק שלישי בתהילים, מעמד הר סיני. אני אמרתי אלוקים ובני עליון כולכם. על זה זה נאמר. זה נדרש מן האדם. אבל מי שמסך מבדיל בינם לבין השם, הם ביטלו ההתבוננות במחשבה ומושכל, והם שטופים במאכל משתה ותשמיש, ביין שגו, עליהם נאמר נשים משלו בהם. זאת אומרת שהחומר נכנע. על זה נאמר הפך ממה שתחילת היצירה. מה המבוקש בתחילת היצירה? אלישך תשוקתך וימשול בך. שהחומר צריך להשתוקק אל הצורה. תיאר תאבנותם ואמר איש אל אשת רעהו יצלו. אז לפי זה אשת רעהו יצלו, שאומר ירמיה, זה לאו דווקא במובן של אשת איש, כפשוטו אל הכוונה, נמשכים לחומר, כולם מנעפים. ועל זה עשה שלמה את כל ספר משלי כולו. אבל אומרו אשת חיל מי ימצא, הרב מחזיר אותנו להקדמה, שאם נזדמן לאדם חומר טוב ונשמע, שאינו מתגבר ולא מפסיד, זו מתת אלוקים. חומר שקל להניגו. לכן הדריך שלמה בכל דברי מוסר וזולתו, וכל ציוויים והתרותיה של תורה הם הכנעת דרישות החומר. זאת אומרת שאחרי שהוא מדבר מורה נבוכים, אחרי שהוא מדבר את מעשה מרכבה, פתאום הוא חוזר חזרה לנושא שלנו, חומר וצורה, איש ואישה. וכך הוא גם פרק ט', החומר מסך גדול בעד השגת הנפרדים. ובגלל החומר יש ענן וערפל, ולכן אנחנו לא משיגים את ההשגות העליונות. ולכן יש משל, ואז הוא מגיע למעמד הר סיני. אותו המעמד הגדול, מראה הנבואה, היה גם באב הענן מחמת החומר החשוך הסובב אותנו. אז הרמב״ם, דברי תורה, העניים במקום אחד והעשירים במקום אחר. ככה שיטת הרמב״ם, לפזר. Okay? אז מעשה מרכבה, בשביל להבין את מעשה מרכבה, או השער למעשה מרכבה, היא ההבנה הכפולה של חומר שמברר את מקומו, מזדקך, והופך להיות חומר נכון, אלישך תשוקתך. אלישך תשוקתך זה טוב. זה חומר משתוקק אל הצורה. זה חומר שרוצה להתעלות. זה הכנפיים, זה הקרובים. זה איש אל אחיו, זה אישה אל אחותה במעשה מרכבה.
זה לא הגיע בתור האונס אחרי החיים.
לא, לפי מה שאומר כאן, אומר שלא. זה הפתרון. מה יציל אותך? אלישך תשוקתך. זה מה שזה יציל אותך. אנחנו רמור פרש. שכך הרוי שיהיה. שיטתו. כן.
אבל מצד אחד, עושה אישות זה דבר הכי חומרי שיש.
כן.
מצד שני, זה חיבור בין תורות ומשכנתה.
נכון. זאת השאלה. מי אנחנו? זה בדיוק הסוגיה.
אותו דבר בדיוק, אותו דבר בדיוק, אפשר למצוא את הקצה הכי
הכי. זה מה שאומר, זה האישה אל אחותה, זה הסוגיה שלנו. נכון. חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, בגלל האישה, היא אשמה. מה זאת אומרת היא אשמה? זה לא האשמה האיש. הצד החומרי שנמשך אחרי הנחש. נחש תפס אותו, הוא ידע ששם יש לי נקודת חולשה, נקודת תורפה.
היא בסוף הקטע אותו. הנחש, הדמיון פידת החומר,
טוב, אז אנחנו רואים שהרמב״ם מדבר תפוחי זהב ומשקיות כסף. ולא יודע אם גילינו את כל התפוחי זהב, אני מתאר לעצמי שיש עוד תפוחי זהב נוספים פה, שהרמב״ם, הוא הזהיר מראש שככה הוא עושה לנו. אז אנחנו מנסים למצוא תפוחי זהב, אבל צריך לדעת שיש עוד תפוחי זהב פה. כדרכו של הרמב״ם, כמו שהוא כתב בהקדמה, בפרקים הכי תמימים, זאת אומרת הכי שנראים, שם הוא מחביא. הוא כתב את זה בהקדמה. זה שיטת התורה. במקומות הכי שנראים כאילו, יאללה, הבנתי, עוברים, שם הוא מחביא את הסודות. פה הנה הוא שולח אותם למעשה מרכבה. בפרק הזה, שהוא מדבר על איש ואישה, פרשת נוח, בסדר, נו, אתה קורא את זה ככה, פה הוא תחביא את ההתחלה של מעשה מרכבה. ופה הוא השביא לנו את פרק ג' מה שהוא ידבר שם. שוטל, הוא מפזר את הסודות לאורך כל הספר, זה לא יהיה בבת אחת. לא נהיה אף פעם את כל הסודות מסודרים. זה יהיה פה, זה פה. וצריך לכל הזמן לאסוף מכל הספר דברים, בלי הפסקה. נכון, ושם יש המון סודות. איך אתה יודע? עברת על כולם. הבאנו דוגמה בסוף פרשת וישלח, כל אלופי עשיו, שם לפי הארי זה הסודות של בריאת העולם, שם הסודות הכי גדולים של בריאת העולם נמצאים באלופים האלו, במלאכים ובזה. את מי זה מעניין, נכון? מלך זה ושם אשתו פאו ושם שם ביתו, או שם האמא של אשתו, הסבתא של אשתו, מיטבל, בת מטרד, בת מי זהב. מה מעניין אותי עכשיו המשפחולוגיה של סב? זה הכל סודות. ככה התורה עושה. זה בסוף פרשת וישלח, בשביל שכולם כבר נגמר להם הכוח, ולא שמים לב, ורוצים שכוח הזה נגמור, וזה משעמם כזה ונגמור. זה השיטה הכי טובה להחביא סודות. טוב, נתחיל את פרק ז', נראה מה נספיק. ילד. כן, מאיש לאישה נולד ילד. טוב, זה הגיוני. ילד, העניין המובן ממילה זו ידוע, והיא ההולדה. כמו שכתוב, ילדו לו בנים. אחר כך הושע לשון זה להמצאת הדברים הטבעיים. כל בריאה בכלל, בריאת העולם, נקראת גם לידה, בטרם ערים יולדו. ושאל גם לעניין הצמחת האדמה, מה שהיא מצמיחה, כמו שכתוב, והולידה והיא צמיחה. עד כאן אנחנו רואים את השימוש בפועל ילד בתחום החומר. כולם החומרי. זאת אומרת, בנים, צמחים, אדמה, בעלי חיים, דומם, חומר. חוץ מזה, עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב עכשיו. ושאל גם למראות הזמן. זמן זה דבר יותר מופשט מחומר. גם בזמן יש מושג של לידה. טוב, אז זה ודאי דורש ממך עוד יותר הפשטה, כי זה לא חומר, כן? עניינים שנולדו. לא תדע מה ילד יום. תולדות ישראל זה היסטוריה, זה הזמן. כן? זאת אומרת שאנחנו רואים שגם הזמן נקרא לידה. מראות הזמן. מדרגה עוד יותר מופשטת, הושאל גם לחידושי מחשבות. במחשבה גם יש אלמנט של לידה, שם זה עוד יותר מופשט, כי הזמן סוף סוף הוא קשור לחומר. המחשבה היא עוד יותר מופשטת, סברות ושיטות, למשל, וילד שקר. כן? אז אומר לנו הפסוק בתהילים, שלפעמים אדם הורה עמל ויולד שקר. אדם חושב מחשבות שקריות, זה נקרא לידה. או כמו שנאמר בספר ישעיה פרק ב', ובילדי נוכרים יספיקו. מה זה ילדי נוכרים? הכוונה הולכים בהשקפותיהם. מתחנכים בילדי נוכרים בהשקפות של הנוכרים. ומה שהנוכרים ייצרו, ילדו. הולידו במחשבותיהם. כמו שתרגם יונתן בישעיה. ובנימוסי עממה יאזלין. נימוסים הכוונה... סדרי החיים שלהם, תרבות. כן, אז ישעיהו מוכיח את עם ישראל את זה שהם הולכים בתרבות של אומות העולם, במחשבות של אומות העולם, זה נקרא לידה. אז אם כן ילד, יש לנו אם כן שלושה דברים. זה בעצם דבר שיוצא אל הפועל, כן, דבר שמתממש, בשלושה מישורים, בחומר, בזמן ובעולם המחשבות. טוב, לפי זה, הנה לפי העניין הזה, מי שלימד אדם איזה דבר, ועצה לו השקפה, כאילו יילד את אותו אדם. זאת אומרת שלידה זה הוצאה לפועל רוחנית, כפי שהוא בעל השקפה, ולכן נקראו תלמידי הנביאים, בני הנביאים. זה קשור למשחק בן, אז מה זה בן? כמו שחזל אומרים, שמי שמלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו, אומרת הגמרא בסנהדרין. לפי ההשאלה הזאת, עכשיו אנחנו מתקדמים עוד צעד אחד, נאמר באדם הראשון, אנחנו חוזרים לאדם הראשון. הנושא שלנו חטא אדם הראשון, שלא פתחנו, והניסיון להתמודד, לתקן. מה הבעיה? הרמב"ם עכשיו רוצה להתמודד עם שאלה. הרי בתחילת הספר למדנו שהאדם נברא בצלם אלוקים, נכון? בפרק, בספר בראשית כתוב, בצלם אלוקים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. אחר כך האדם חטא. אז אמרנו שמה זה לקרא לחטוא? זה לעזוב את צלם אלוקים. זאת אומרת שהאדם איבד את מדרגת צלם אלוקים, ולכן הוא גורש מגן עדן. ולכאורה זהו, האדם איבד את צלם אלוקים, וככה זה נראה גם. אחרי שאדם מגורש מגן עדן, קין הורג את הבל. אבל בפרק ה' חוזר שוב התנ"ך חזרה לאותו לשון. כתוב בפרק ה' זה ספר תולדות אדם, בדמות אלוקים ברא אותו, עשה אותו, זכר ונקבה ברא אדם, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. אז לכאורה, איך אתה אומר שאדם בגיל 130, שזה הרבה חטא אחרי, לכאורה אחרי חטא אדם הראשון, זה אחרי קין ואחרי הבל, הוליד בדמותו כצלמו. מה זה כצלמו? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהאדם בעצם התחיל לנוע חזרה, להתקדם, ניסה לשוב בתשובה. האדם מנסה להתמודד עם המפלה שלו ומנסה לתקן, ואז עכשיו כתוב ויולד כצלמו. אפשר לפרש ויולד כצלמו לידה פיזית, אבל מה זה כצלמו? הרי אמרנו שצלמו זה לא פיזי. אז מה זה ויולד כצלמו? ויקרא את שמו שט. אגב, בספר דברי הימים אין קין ואין הבל, יש רק אדם שט. ויאמר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שט הוא דבק בו העניין האלוקי. כן, גם הכוזרי מתייחס לזה. אז עכשיו אנחנו נפרש את הביטוי ילד, כן, ויולד, לא כאירוע ביולוגי, יאמר הרמב״ם, אלא כאירוע חינוכי, רוחני. כלומר, הרי כבר קדם לך עניין צלם אלוקים אדם ודמותו מהם, עיין, כבר אנחנו נשארים, חוזרים לנושא העיקרי, נמצא שכל אותם בנים שקדמו לו, למי? לשט, הם מתוארים הרבה בנים, פרק ד' מלא ילדים, מי הם פרק ד'? כל הבנים של קין, משפחת קין. פרק ד' כולו מתאר את משפחת קין, הרי הבל מת, יש פה פרק שלם שמתואר את קין, יש פה את קין ואת כל משפחתו, חנוך וירד ומחויאל ותובל קין וכולם כולם, כל זה לא נחשב, לא מעניין אותנו. למה? לא הושגה להם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם האדם ודמותו, האמור אליה בצלם אלוקים ודמותו. רק שט, מה זה שט? כיוון שלימדו. יפרש הרמב״ם שמה שכתוב ויולד בדמותו זה לא אירוע ביולוגי, אלא הוא לימד אותו, חינך אותו, ואת האדם התחיל להתעשת, האדם הראשון התחיל לנסות לתקן את חטאו, ולכן גם הלשון, וידע האדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא שמו שט, כי שט אלוקים זרע אחר, אז אוכל לקרוא בשם השם. פתאום איזו חזרה לסוגיה הרוחנית לשם השם. מסובכת, מעורפלת. פתאום חוזרים חזרה. הבינו, הוא לימד אותו, ולכן הוא הגיע לשלמות אנושית. לכן אמר בו ויולד בצלמו כדמותו. יש פה תהליך חינוכי. זאת אומרת, התורה לא מספרת לנו רק אירוע ביולוגי. לכן גם זה מופיע בהתחלה חדשה. זה ספר תולדות אדם. רגע, ומה היה עד עכשיו? פרק ד' גם דיבר על תולדות אדם? לא. קין ומשפחתו הם לא חלק מספר תולדות אדם. מה זה תולדות אדם? המילה תולדות יהיה העולם האנושי, כלומר עולם שיש בו איזשהו סימנים של צלם אלוקים. משפחת קין מחוץ לתחום. הם שייכים לא לצלם אלוקים שבאדם. כבר ידעת שכל מי שלא הושגה לו הצורה הזאת אשר בהר הוא עניינה, אינו אדם. כלומר, הגדרה חריפה. מי שלא שם, מי שלא מבין שהנושא המרכזי בחיים זה ההשגה הרוחנית, הוא לא נקרא אדם, אלא בעל חי בצורת אדם ותבנית. לדעת הרמב״ם, הם לא נקראים אדם, קין ובעקבותיו. אלא וידע אדם את אשתו, זה ספר תולדות האדם, בדמות אלוקים עשה אותו, זה נקרא בן אדם, כלומר מי ששואף לעולם הרוחני, זה ויקרא את שמם אדם, ובגיל 130 האדם התחיל להתעשת, והילד ידעת מוקד, הוא הצליח להתחיל לחנך מישהו. אבל אם האדם הוא לא כזה, הגדרה, מי זה האדם הזה? יש לו יכולת למיני נזקים. אדם שצלם אלוקים לא מאיר בו, הוא סוג של מזיק. אדם המזיק, אתם מכירים. מי שצלם אלוקים לא מאיר עליו, הוא פשוט עושה פה צרות בעולם. הוא היצור הכי מזיק בעולם. החיות לא מזיקות כל כך הרבה. אבל אדם שצלם אלוקים לא מאיר בו, הוא רק עושה פה שמות. הוא ממציא רעות שאין לשאר בעלי החיים. בעל חיים לא רוצח סתם. בטח לא במיליונים. בעל חיים לא משמיד טבע. לא הורס מקורות מים. לא מזהם אוויר. גם לא עושה מלחמות סתם. כי מה, למה האדם הוא יותר גרוע? כי יש לו מחשבה ויש לו סברה. במקום שהוא ישתמש בה מעוטדת להשגת שלמות והוא לא משיג אותה, אז את כל הפוטנציאל הזה שנקרא מחשבה, הוא מסיט אותה לכיוון אחר, משתמש בתחבולות המביאות לרעות והמצאת נזקים. זאת אומרת שמה שבעצם זה לא אדם, זה דבר הדומה לאדם או חיקוי. כך היו ולדי אדם אשר קדמו לשת. זאת אומרת, עד שת, יצורים לא מחונכים. היצורים האלו, ירמר הרמב״ם ברמז, ממשיכים להסתובב בעולם. הם לא נעלמו. צלם אלוקי לא מתגלה, או בלשון הכוזרי, יש קליפות. כן? עניין אלוקי לא מתגלה בהם. נעמה עשתה תשובה, כן, מותר לה לחזור בתשובה. עכשיו, לפי זה, אומר רמב"ם, אני מבין, רוצה להסביר מדרש. מדרש כתוב, רש"י מביא את זה, כל אותן 130 שנה שהיה האדם נזוף, זאת אומרת שהאדם עוד לא עשה תשובה, היה מוליד רוחות, שדים, כך אומרים חז"ל. רש"י מביא את זה גם בפירוש החומש. כל זה גמרא בעירובין, דף י"ח. מדרש רב. איך הרמב״ם יסביר לשיטתו מה זה האדם הוליד רוחים ושדים? רוחים ושדים הכוונה בני אדם שיש להם שכל, אבל הוא כולו מוסט לאנרגיות שליליות. זה נקרא לדעת הרמב״ם רוחים ושדים. בכל מקום בתלמוד שיהיה כתוב שדים, הסביר הרמב״ם הכוונה בני אדם, או נגיד רוחות אנושיות, שבמקום להציב את מטרת האדם בצלם אלוקים, להיפגש עם העניין האלוקי, משתמשות, מתעלות את כל השכל, את כל האנרגיה לשלילה. כלומר, שדים זה מקום עם המון דמיונות, שדים זה מקום עם המון תאוות. כמו שאנחנו מכירים מהאגדות בחז"ל על השדים, עולם הדמיון ועולם התאווה מאוד מאוד חזק. שלמה המלך עליו השלום הוא יהיה זה שמנסה להתמודד עם השדים, כי הוא הכי הכי החכם, הוא מנסה לכבוש את עולם השדים. לנצח את הדבר, להחזיר את צלם אלוקים לאדם, לבנות בית המקדש, להעלים את כל הדבר הנורא הזה, את כל השדים הנוראים האלו. כאשר נרצה, כאשר אדם הצליח לחזור אחרי בגיל 130, קצת לחזור בתשובה. אגב, פרשת נסות, כמה המשקל של קערת כסף? לא סתם, חזל. בסדר? אז רצית, זה, הנה, קערת הכסף שלך. חזל אומרים את זה. 130 זה 130 שאדם חזר בתשובה. אז בגיל 130 הוליד דומה לו. כלומר, בדמותו כעצמו. התחיל, סוף סוף האדם הצליח להתעורר מחטא אדם הראשון, לחזור בתשובה. נרצה לו, היה נזוף. נזוף מדורדר. התאוות שלטו בו, הדמיונות שלטו בו. כל מה שהוא הוליד, כל מה שהוא ייצר, מחשבתית, חינוכית, תרבותית, רק מזיק. עיין משפחת קין. זה לא נקרא ספר תולדות אדם. זה לא חלק מההיסטוריה האנושית. זה בושה להיסטוריה האנושית. הרמב"ם יהיה תקיף עוד יותר, ובחלק שלישי הוא יחבר את זה לסוגיית ההשגחה. בחלק ג' הרמב"ם יעסוק בסוגיית ההשגחה, ושם הוא יאמר כך: פרק י"ז, לקראת סופו של פרק י"ז בחלק ג', ההשגחה האלוקית, הוא יאמר, בהרצאה של הרב קפח, זה עמוד שין י"ג. מה זה השגחה? נספח לשפע האלוקי. על מי הקדוש ברוך הוא משגיח? על מי ששייך לשכל האלוקי. המין אשר נצמד בו השפע השכלי שנעשה בעל שכל, הוא אשר מתלווה אליו ההשגחה האלוקית. איפה הקדוש ברוך הוא מנהיג, משגיח, מתעניין, קשור למי שקשור אליו? אם אתה קשור אליו, אז הוא קשור אליך. אם אתה מתעניין בהשגה השכלית, בשפע השכלי, בדעת אלוקים, אז הקדוש ברוך הוא מתעניין אצלך, משגיח. אז כל מעשיו, כמובן, בהשגחה. ולכן אומר הרמב״ם, שבתנך תמיד ההשגחה היא רק בבני אדם. קודם כל, השגחה זה רק לבני אדם. אישי האדם, ולא רק. כי הוא לא מעלה חיים, אין השגחה. וגם הוא אומר, זה לא על כולם. זה לא על כל בני האדם. הוא אומר מפורש, יש בני אדם שהם בחינת, שמוסרת מהם ההשגחה, והם בחינת בעלי חיים. הוא כותב, כשנבוכדנצר הורג בני אדם, בסוף העמוד, הוזנחו בני אדם והופקרו כדגים ורמס, כמו המינים המוזנחים. סילוק ההשגחה על דרך העונש. זאת אומרת, יש מצב של אדם שהוא הפך להיות בעל חיים. זאת אומרת, הוא לא עובד עם הצלם אלוקי. נראה לו כחיית. אז כבר אין חיות. אין כמו חיות. ואז הוא אומר בהמשך, בפרק י"ח, כותב את זה מפורשות בצורה עוד יותר חריפה, אז הוא אומר, כיוון שההשגחה קשורה רק לשפע האלוקי, לשכל האנושי, אז לכן ככל שאדם יותר משיג את השכל האלוקי כפי עיתוד החומר והכשרתו, תהיה השגחה. אם כן, לא תהיה השגחה באישי כל מין האדם באופן שווה, והשגחתו בנביאים יותר גדולה ובחזיתים והצדיקים לפי חסותם וצדקותם. אבל השכלים הרשעים, כפי שנעדר להם שפע, ירד מעמדם ונכללו במערכת מיני בעלי החיים. לכן אפשר להרוג ברשעים. ועניין זה מיסודות התורה. לכן נאמר, רגלי חסידה וישמור, ורשעים בחושך ידמו. והרחוקים אין עליהם השגחה. זאת אומרת ששוב, יאמר, מה זה אדם? צלם אלוקי. מה זה צלם אלוקים? העיסוק בשכלי. זה נקרא נזוף. אצלנו בפרק האדם נזוף. מה זה נזוף? הוא מרגיש שהוא לא מושגח. לכן הביטויים, מה זה, מה נאמר בגן עדן? והיגרש האדם, נכון? והיגרש את האדם. מה זה לגרש? זה כאילו להסיר את ההשגחה. האדם בלי השגחה עכשיו. הוא לא מושגח, הוא נראה ננב, הוא נראה כאילו אין על... הוא מרגיש, האדם מרגיש את זה. נזוף. ופתאום כשהוא חוזר בתשובה והוא מתחיל להתעורר, אחרי 130 שנה, הוא מתחיל להרגיש שהוא כבר לא נזוף. הוא רוצה. למה? התחלת לחנך לצלם אלוקים. זה נקרא ספר. מה זה ספר? יש פה סיפור, יש פה השגחת השם. יש פה היסטוריה שאנחנו מתייחסים אליה. זה ספר, תולדות אדם. זה ההיסטוריה שמעניינת אותנו. מי מעניין אותנו בהיסטוריה? מי שיש עליו השגחה. מי יש עליו השגחה? מי שהולך. התנ"ך יספר לנו את ההיסטוריה. יש המון אירועים, אבל אין עליהם השגחה. איפה ההשגחה נמצאת? איפה שבני אדם עם צלם אלוקים נמצאים. אז לאט לאט זה יסונן. בסוף זה יהיה רק אדם. נוח, אברהם. לפני הפלגשים, וישלחם מעל פניו. שלחים אותם. עשיו. ההיסטוריה, ההשגחה מתעניינת איפה שמתגלה צלם אלוקים. כן. זה לא היסטוריה, זה לא ספר תולדות אדם.
הוא גם לא קרוי אדם
לכאורה. נכון. ככה אומר רשב"י, אתם קרויים אדם.
אז לכאורה יש פה שתיים, אולי שלוש מריבות, יש פה אדם ועלי חיים ושדים. אני לא יודעים
ערבים מה זה. שדים זה בני אדם שלא הגיעו לכלל ישראל, לכלל צלם אלוקים. זה שדים.
אז לכאורה הם כאילו רק המסתל במדרגה של אדם.
כן. זה אומר רשב"י. לא צריך להבין, צריך לראות מה קורה בהיסטוריה. אתה לומד היסטוריה, אתה ישר רואה את זה, לא צריך יותר מדי להבין. אצלנו, מה זה ימי הביניים שלנו, למשל? תקופת ימי הביניים. כשאתה אומר בהיסטוריה של עם ישראל, מה זה ימי הביניים? ומה עוד? גלות. ומה עשינו בימי הביניים? למדנו תורה. בעיקר מה שעשינו זה למדנו תורה. ותסתכל אומות עולמה בעיקר עשו. וככה זה בכל ההיסטוריה.
זה בתור אומות, לא בתור פרטים.
נכון, הנושא שלנו הוא בעיקר אומות, אבל זה גם משפיע על רוב הפרטים. זאת אומרת שעד לפני 100 שנה, בכל אירופה, עד לפני 100 שנה, רוב הילדים לא ידעו קרוא וכתוב. נכון? עד לפני 120 שנה, רוב הילדים באירופה לא ידעו קרוא וכתוב. בעם ישראל לא היה דבר כזה. זאת אומרת שצלם אלוקים ניצח. מה? זה נכון? מה? זה לא יודע. עד לפני 120 שנה באירופה, רוב הילדים באירופה לא ידעו, באירופה, לא מדבר על אפריקה וזה, לא ידעו קרוא וכתוב. זאת אומרת שעם ישראל ידע שהעיקר זה צלם אלוקים. זה נקרא, אתם קרואים אדם. שמה שמעניין אותי בילד זה בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. זה מה שמעניין אותי בילד. זה נקרא ויולד כצלמו.
אולי הרמתי נכון, אבל הרב הסביר בשבוע שעבר שהרמב"ם מדבר פה על אישיות של אדם, ולא על אומה.
נכון, 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 נכון. אבל מה לעשות, אנחנו קצת מחברים את זה מהרמב"ם בחלק ג', ובחלק ג' הוא רומז לזה שישראל והחסידים והצדיקים, נכון. הנושא של הרמב"ם הוא לא העם, אני מסכים. הנושא של הרמב"ם זה לא העם ישראל. אני מסכים. אבל זה מתבקש. זה עולה מהדברים. נכון. איפה יש עם? איזה עם עוסק בנושא? שם את צלם אלוקים במרכז העניין. מילדות, זה מה שמדברים עם הילדים. ילד, אומר שולחן ערוך, ילד נולד. מה המילים הראשונות שאתה מוציא לו מהפה? אתה התורה ציווה לנו משה שמע ישראל. אבל במקומות אחרים בעולם, הדבר, המילים הראשונות שהם מוציאים, לא נותנים לילד כזה ספר, המילים הראשונות זה דברים אחרים. אנחנו מקפידים מה המילים הראשונות שהוא יגיד. חשוב לנו. מה מספרים לו לפני השינה? מספרים לו על רבקה אמנו ששואבת מים, או על, לא יודע, על סיפורים, אני לא יודע, מה שקרו מאוד רגע מספרים, כל מיני קשקושים. מה מספרים לילדים? על זאב שטורף ילדה, לא, כל מיני שטויות של אומות העולם. אז מה אתה רוצה? מה יצא מעם כזה שעל סיפורי ילדות שלו זה זאבים שטורפים? אז הוא נהיה עם כזה. וזה כל העולם. זאת הסוגיה. נכון, זה לא מעניין של מלחמה עם העמים. זאת השאלה. מה זה צלם אלוקים שבאדם? כי הוא אומר מפורש, אם לא, זה תחבולות והמצאת נזקים. זה נקרא שדים. היום הילד הרך היום, לצערנו הרב, בעולם המערבי, בהמון המון סרטים שהוא רואה, זה שדים. הוא רואה עשרות שעות בשבוע של שדים. כל מיני מכונות השמדה שמדברות כמו בני אדם. שעוסקות בלהשמיד את העולם ולהשמיד אחד את השני. זה מה שהוא רואה. זה שדים. זאת אומרת זה מעוות. זה אומר הרמב״ם, זה חטא אדם הראשון, אנחנו רוצים לצאת משם. אז זה נקרא שזה ההיסטוריה האמיתית, ולשם האנושות תגיע. כמו שהאנושות למדה לאט לאט שבילדות צריכים ללמוד, קרוא וכתוב, אז היא תגיע בעזרת השם גם לעוד כמה דברים. שבילד כצלמו, מה זה אומר רמב״ם, מה זה תלמו? לימדו והבינו להגיע לשלמות האנושית. זה נאמר וילד בתמותו כצלמו. אז מצד אחד אנחנו עסוקים בפיור מילים, מצד שני יש לנו פה איזה סיפור בספר הזה. מוליך אותנו פה בעקבות צלם אלוקים. מסע צלם אלוקים באנושות. העליות וירידות בעקבות צלם אלוקים של האדם. זה שדים. גם הרמב״ם, גם הרב קוק בכמה מקומות, ככה הוא מדבר על שדים. שדים הדמיונות המטופשים שאוספים אותנו, אולי יש פה אפילו. דוגמה, יש הרבה מקומות, אתן דוגמה אחת. בברכות, בדף וב, יש סוגיה שלמה על שדים. זה אומר, מדבר על המזיקים. מה זה המזיקים? הוא אומר, קודם כל זה שאיפת החומר, המשיכות אחרי החומר, השתקעות בתאוות החומריות, זה הכוחות הרעים, כך אומר, זה הדבר הראשון של המזיקים. ומתעוררים כוחות טבעיים חומריים, רגשות רעות הצפונות בטבע, אז הוא כותב ככה, באמת כל הסיבות המזיקות בעולם, ככה הוא כותב, כל הסיבות המזיקות, סיבתן האמיתית היא שכחת השם. זה רמב״ם אצלנו. זה כל הנזקים. חסרון הידיעה, המשלמת כל חסרון מביאה כל הזק והשחתה, כמו שעיד על זה הרמב״ם מורה נבוכים בחלק ג'. שכל ההשחתה וכל הנזק זה בגלל חסרון ידיעת השם. זה מה שאומר רמב״ם אצלנו פה. עמוד 21 אין היה ברכות א', וכשיגמרו ההזקים נאמר לא ירו ולא אשחית בכל הר קודשי. הוא אומר שהחתול, כתוב פה מי שרוצה לראות את השדים שיביא שיליה של חתולה וכל מיני דברים חתולים, אז הגמרא אומרת באוריות, מי זה החתול? אינו מכיר את קונו. שאת חתול זה הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. אגב אצל ה מצרים הקדמונים, החתול תופס מקום שם בעולם שלהם שם. כל הפרעונים יש להם חתול. אז הוא אומר, יש הכוחות המזיקים נקראים שונרה, כי אינה מכרת את קונה, וזה סיבת כל ההזקות בעולם. זה נקרא מזיקים. טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. פרק שישי. איש ואישה, שני שמות הונחו תפילה לגבר ולאישה, אחר כך הושאלו לכל זכר ונקבה משאר מיני בעלי החיים, כמו שנאמר פרשת נוח, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, כאילו אמר זכר ונקבה, ואחר כך הושאל שם אישה להיות לכל דבר מתוחכן ומעוטד להיות מקביל לדבר אחר, אמר חמש עריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. הנה יתבר לך כי גם אחות ואח נמרים בשיתוף על דרך ההשאלה כמו איש ואישה. התרגום של הרב קפח, הושאל שם אישה לכל דבר מתוקן ומעוטד להיות מקביל לדבר אחר, אבל ובאמת הוא נעזר בפסוק, כי הפסוק פרשת תרומה, אז הוא אומר תהיינה חוברות אישה אל אחותה, ושם באמת הכוונה מקבילות, זאת אומרת שמחברים את העיריות אחת מול אחת בהקבלה. אבל בתרגומים אחרים, גם בתרגומים של בן טיבון, גם בתרגום של שוורץ, אז התרגום הוא לא מקביל אלא מקבל. זה שינוי כבר בהגדרה, זאת אומרת שאישה זה לא מה שמקביל, אלא אישה זה מה שמקבל. ואז הכוונה, חמש שעריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, זאת אומרת אישה הכוונה הדבר הראשוני, שהוא מוכן לצמיד אליו משהו אחר, שבאים אליו ומצמידים לו משהו. ככה בתרגום של כל התרגומים האחרים, התרגומים להיות מתחבר לדבר אחר. כל דבר מתוקן ומעוטד להיות מתחבר לדבר אחר, זאת אומרת שהוא מוכן, יש לו פוטנציאל התחברות. ולפי זה יש הבחנה בין איש לבין אישה. כי לפי הרמב״ם אישה פה הכוונה מקבילה, לפי התרגום של הרב קפח, אבל לפי שאר התרגומים, אז יש הבדל בין איש לאישה. האישה זה כאילו מה שמוכן, מאוכן, מעוטד, מה שיש בו את התשתית, את המוכנות להתחבר ל... ולכן המפרשים, כמעט כולם כאן של הרמב״ם בפרק הזה, מבינים שכוונת הרמב״ם במשל הזה של איש ואישה למושג מאוד מאוד יסודי בפילוסופיה ובאמונה, והוא ההבדל בין צורה לבין חומר. ככה אומר הרבנו קריסקס כאן והברבנל, כולם הולכים בכיוון הזה במפרשי הרמב״ם, שכוונת הרמב״ם לדבר על, רמז לנו הרב שני צדדים, איש ואישה, רומז לצורה וחומר. באמת הרמב״ם לכאורה כבר כדרכו לשתול רמזים על העתיד, אז כבר שתה לנו את הרמזים בהקדמה. כבר בהקדמה הרמב״ם, כשהוא רצה לדבר על משלים, אז הוא דיבר על כל מי שיש סוגים שונים של משלים נבואיים. אחד הוא דיבר על סולם מוצב ארצה, אחר כך הוא הביא משל מספר משלי על נער שמתפתה לאישה, ואז הוא מביא את זה בתור דוגמה למשל שבו אין משמעות לכל הפרטים, אלא זה משל כללי כזה, הוסיפו הרבה פרטים בשביל הצבע. ואז הוא אומר, כל זה משל, מה המשל? דימה את החומר, בעבודה של הרב קפח זה עמוד י' א', דימה את החומר שהוא סיבת כל התאוות הגופניות הללו באישה זונה, ודימה את החומר לאשת איש זונה. זאת אומרת שכשרוצים לתאר את העולם החומרי במובן השלילי שלו, אז משתמשים בתיאור של אישה מקולקלת. וכשרוצים לדבר על חומר חיובי, שבח אישה שלא זונה זה החומר החיובי, שמצטמצמת בתיקון ביתה ומצב בעלה. זאת אומרת, חומר חיובי נקרא אשת חיל, וחומר שלילי נקרא אשת איש זונה. כי כל המגרעת שתהיה באדם וכל עבירה אינה באה אלא מצד החומר הזה בלבד, כמו שנבהר במאמר. זאת אומרת שהרמב״ם כבר בעצמו כתב בהקדמה שכשהוא כותב שכתוב אישה, הכוונה חומר. רק השאלה, מה עושים עם החומר? איך מבילים אותו? ולכן לפי זה איש ואישה, חומר וצורה. חומר, יש פה הגדרה מה זה חומר, חומר, הדבר המתוכן והמעוטד להתחבר למשהו. הוא נקודת המוצא, הוא התשתית, החומר, חומר הגלם. חומר הגלם זה הנקודה הראשונית שהוא מוכן, יש בו מוכנות. השאלה מה יחול עליו, עם מה תחבר אותו, למה הוא יתחבר. ולפי זה אנחנו עכשיו חוזרים חזרה לנושא שבו אנחנו עוסקים כל הזמן, והוא חטא אדם הראשון, הוא נקודת המוצא שבו עסקנו, יותר נכון צלם אלוקים שבאדם, זו נקודת המוצא, והבעיה של חטא אדם הראשון שהולידה את כל התסבוכת הגדולה שמי בעקבות חטא אדם הראשון, מצב הצלם אלוקים, קרי השכל שלנו, קרי התבונה, הדעת, כל מה שדיברנו, נמצא בירידה נוראית, וזאת הבעיה, ולכן כולנו נבוכים. כל המבוכה של מורה נבוכים, המבוכה הכללית, זה בגלל שהשכל שלנו, הדעת שלנו, היא לא מהירה. לא כמו שצלם אלוקים באדם צריך מיד להיפגש עם המופשט, כמו שראינו בפרק א', שצלם אלוקים זה מה שמאפשר לאדם להיפגש עם הדבר המופשט, עם האלוקי, עם העליון. אמר פרק ב', כן, זה היה ראוי להיות, אבל חטא אדם הראשון גרם לזה שהאדם איבד את שכלו ושקע במפורסמות ונטע אחרי תאוותיו ונשללה השגה השכלית ממנו, ולכן הם ערומים ותיפקחנו עיני שניהם. ועכשיו מילה, כל הפרקים האלו עסקו בנושא הראייה וההבטה שנפגעה בעקבות חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, אנחנו יודעים שאם ננתח את הפסוקים, זה התחיל מהאישה. כן, הנחש פגש את האישה. ובעקבות המפגש של הנחש עם האישה, האדם יידרדר. או במילים אחרות, הנחש, הדמיונות, התאוות, פגשו את האישה. מה זה את האישה? את צד החומר. החומר הוא היותר פגיע, הוא היותר מוסת, הוא היותר מדרדר, ובעקבותיו קומת הצורה גם נפלה. אז כשהתורה מספרת לנו על זה שהנחש תקף את האישה, בעצם היא אומרת לנו, תבין ממה התחיל החטא, או מה גרם לנפילת הדעת, לנפילת הצורה, החומר, התשתיות התקלקלו. כמו שראינו בפרק ב', כן? שנטע אחרי תאוותיו הדמיוניות. זאת אומרת שהנטייה אחרי האישה זה נטייה אחרי החומר שהוריד את האדם למטה. אז הנחש, איפה הוא נחש, את מה הנחש יכול לתקוף? הוא לא יכול לתקוף את הצורה. הוא תוקף את החומר. גם לשון חז"ל, נחש הטיל זועמה באישה. כך אומרת הגמרא בשבת. מה זה הטיל זוהמה באישה? זאת אומרת, קלקל את החומר. הדמיונות שיבשו את תפקוד החומר. וממילא כל הדעת מעכשיו התקלקלה. ישראל שעמדו לפני הר סיני פסקה זוהמתן. זוהמת הנחש הקדמוני. מה זה מעמד הר סיני? התחלנו לעסוק בנושא הזה, משה רבנו מוביל אותנו למאמר. מה זה מעמד הר סיני? זיכוך הדעת, זיכוך השכל. מי התמונה, מי המבט החומרי, מה שמאפשר לנו מבט יותר רוחני. ישראל זכו לראות מעשה מרכבה, זכו לראות דברים עליונים. פנים אל פנים דיבר השם עמכם. עוד נעסוק במושגים האלו. הכל בזכות מה? שפסקה זוהמתם. זאת אומרת שהצלחנו להשתחרר מהזוהמה, מהנטייה אחרי החומר, מפרק ב'. החומר נהיה חומר אחר, אשת חיל. חומר שנקי יותר, חומר אחר, חומר מזוכח. כן? אז אנחנו רואים שההכנות לקראת מעמד הר סיני זה להיפרד קצת מהאישה במובן הנמוך, כן? ולהיפגש עכשיו מחדש, שובו לכם לא עולה לכם, אך פעם אחרת, כן? בצורה שונה, משה רבנו לא חזר אל האישה, אתה פה עמוד עמדי. יש פה פתח לעוד כמה, מראה מקום לעוד דברים שרמוזים כאן. אז ממילא, הנושא שלנו, שוב, הרמה מצד אחד עסוק בלהסביר מילים בתנך, שכתוב איש ואישה, הכוונה לאו דווקא איש ואישה, איש ואישה, לאו דווקא זכר נקבה, אלא איש ואישה, הכוונה שני צדדים מקבילים, למשל פסוק בפרשת תרומה, הסבר תמים במרכאות על מילים בתנך, איך נראה שיש לו עוד משהו, אבל מאחורי הקלעים, הרמב"ם לכאורה מחזיר אותנו, אומרים המפרשים, לנושא ששוזר פה את הפרקים, שהוא הנושא שלנו, והוא איך משתחררים מחיית אדם הראשון, איך מתקדמים, תדע לך, פה נמצא, פה נקודת המפתח, השאלה איפה האישה שבך, כלומר, איך, מה מצב החומר שלך, מה מצב המוכנות שלך, למה אתה מסוגל להתחבר, כן, זה הדבר המאוחן ומעוטד להיות מתחבר לדבר, למה אתה מוכן להתחבר, האם זיקחת את האישיות שלך, וזה בדיוק מה שראינו בפרק הקודם, פרק ה', זה המשך לפי זה ישיר של פרק הקודם, מה הוא אמר בפרק הקודם, שלא התכוננו, לא עלו לאט לאט, האלו שרצו להתחבר עם הצורה, נכון? ואז הוא אמר, נתבלבלו מעשיהם ונטו כלפי הדברים הגופניים, ויאכלו וישתו. אז ההשגות הרוחניות השתפשו שם. חשוב לרמב״ם מאוד סיבה לדבר על איש ואישה. כי בתנך אנחנו מוצאים, אני יכול לקבל את התנך, סליחה, מוצאים איש ואישה בעוד הקשרים גם רוחניים. בספר יחזקאל, אנחנו עוסקים במעשה מרכבה, נושא שראינו כבר בהקדמה, שהוא נושא מאוד מרכזי בספר הזה. הרמב"ם כתב מפורש שהנושא שלנו הוא ללמד מעשה בראשית, מעשה מרכבה, הם מדעי האלוקות. מעשה מרכבה זה מדעי האלוקות, והנושא של הספר הוא מדעי האלוקות, מעשה מרכבה. והרמב"ם מדי פעם יחזור למעשה מרכבה, פעם ב, כי הוא אמר שמודיעים ראשי פרקים. זה לא, מעשה מרכבה מדי פעם מתנוצץ לנו. אז אנחנו רואים במעשה מרכבה שנאמר בעיקר בפרק א' בספר יחזקאל, זה הפטרה של שבועות בבוקר, זה זמן מעולה לשים את מעשה מרכבה, שלא יהיו בעיות. ראשי פרקים. אז שם כתוב על המעשה מרכבה, כתוב ככה, קודם כל כתוב איש על מה שיש שם, איש דמות אדם ויש אישה. כתוב בפרק א' פסוק ת' על החיות, כן, ארבע פנים לאחד וכולי, חוברות אישה אל אחותה. אז זה חשוב לרמב״ם, כיוון שאנחנו עוסקים מאחורי הקלעים, צריכים להתקדם, אז יש פה כמה רבדים. רובד אחד, הרצף של להתנקות עם מעשה מחטא אדם הראשון, תשים לב לאישה שבכלל החומר. רובד שני, תשים לב, אנחנו עסוקים גם בחיוב לאט לאט, לא רק בשלילה להתנקות, אלא גם בחיוב, להתחיל להתקדם בכיוון דעת אלוקים, מעשה מרכבה. אתה פותח מעשה מרכבה, דעת אלוקים, מה זה איש ומה זה אישה? מה זה חוברות אישה אל אחותה? אלא חוברות אישה אל אחותה, זאת אומרת שבתוך העולם הרוחני יש את היסוד המוכן ואת היסוד שחל עליו. כן? זאת אומרת, יש את התשתיות, נגיד את הצמאון, את השאיפה, ויש את מה שמגיע אליה, את הצורה, את המהות, את השפע שממרומים. כן? איש ואישה, אישה זה הצמאון מלמטה, והאיש זה השפע שבא מלמעלה. סימון לכאורה רוחני, פה מדובר על המרכבה. אז מה זה מרכבה? זה תנועה, תנועה רוחנית, הנהגת השם את העולם, שמורכבת מהרצון שלה, רצון להתקדם, והשפע האלוקי שבא בהתאמה לרצון להתקדם. אישה ואיש.
אבל איך נתקדם עם הצורה?
מה זה צורה? זה לא. צורה זה שפע. זה המהות. צורה זה מהות.
האישה מה זה היה?
האישה זה החומר.
חומר,
חומר לפי זה עכשיו זה לא דווקא חומר. אז עכשיו הפשטנו את המושג חומר, אמרנו שמה זה חומר? דבר מתוקן ומעוטד לקבל, להתחבר. לאו דווקא ברובד הפיזי. מעשה מרכבה, יש לנו חיות, כן? וכנפיים. מה זה כנפיים? זה, אנחנו נדבר עוד בהמשך הספר, זה תנועה, התרחשות. מה גורם להתרחשות? חוברות אישה אל אחותה כנפיהם. הכנפיים, התנועה הרוחנית, עם החיבור של אישה אל אחותה. של צמאון והשלמתו. יש גם איש. לא יסבו בלכתן, איש אל עבר פניו ילכו. אז מה זה איש פה? הצורה, השפע ממרומים. כן, יש פה ביטויים מעולם המרכבה שאנחנו... רק עכשיו רק מתחיל זה סוגיות עוד לפנינו, רמזים ראשונים. כשאתה קורא את מעשה מרכבה, יש פה אישה אל אחותה ואיש אל עבר פניו, מה אתה קורא פה? היה שם, יש שם איש בשמיים, יש שם זכר ונקבה בשמיים במרכבות. השאלה ללמוד תלך, כן, שכתוב אישה אל אחותה, הרצון להתחבר, איש השפע שבא רוצה לתת. גם בהמשך, בהמשך מעשה מרכבה יש עוד תיאורים. יש תחת הרקיע כנפיהם ישרות, בפסוק כ"ג, אישה אל אחותה לאיש שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה. יש איש ויש אישה בתוך הכנפיים. הכנפיים הם אישה שמכסות את האיש. מראה מקום שלאט לאט צריך לאבד אותו עוד ועוד. כשאנחנו מדברים על המרכבה, על הנהגת השם, הנהגת השם היא כפולה. כדי לחבר את זה עוד יותר, אומר הרמב״ם, גם אחות ואח נאמרים בשיתוף. אז קודם כל יש פה אחותה ואחות, נכון? בספר יחזקאל. אבל איפה עוד יש לנו אח ואחות? הרי פה על מה מדובר כאן בספר יחזקאל, בפרק א', מדובר על המעשה מרכבה, נכון? ועל הפנים, הפנים השונות של מעשה המרכבה. ואם אנחנו רואים כנפיים ומרכבה, ושלא נאמר שיש גם במעשה, בספר יחזקאל גם כרובים, אז הנה הגענו לכרובים. לכרובים יש כנפיים. והיו הכרובים פורסי כנפיים. זאת אומרת, בקודש הקודשים, בשיא העולם הפנימי, שיא דעת אלוקים. שיא השיאים של ההישגים הרוחניים שאדם יכול להגיע. שיא הזיכוך ביום הכיפורים. אתה הכי מזוכח מהחומר. אסור. תשמיש המיטה אסור. אתה הכי מזוכח מהאישה, מהחומר שבך. מה קורה ביום הכיפורים? הכהן הגדול נכנס. לאיפה הוא נכנס? לפני ולפנים. מה הוא רואה שם לפני ולפנים? מה הפסגה? למעלה, למעלה? הוא רואה שניים קרובים. הוא רואה את מעשה מרכבה. הוא רואה שניים קרובים, ומה נאמר על הקרובים? ויהיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, ופניהם איש אל אחיו. איש אל אחיו. אז מה זה איש אל אחיו? עכשיו, איש, זכר, נקבה, הרי חזל לא אומרים שהיה שם זכר ונקבה. או נאמר איחוד בין הרצון להשפיע לבין הרצון לקבל. המרכבה, התנועה הרוחנית בעליונים, כשאנחנו רוצים להתחבר אליה ולהגיע אליה בראש, ביום הכיפורים מתגברים אל הקרובים, שם, שם, זה קודש הקודשים, זה פריסת כנפיים, זה תנועה רוחנית, מה העניינה? החיבור הזה בין שני צדדים, כך כותב גם נפש החיים, על הקרובים בפרק ח' בפרק ז', כאילו בפרק ז', כותב מה זה בפרק ז'. אני חושב שזה די, אני לא יודע איך להוכיח את זה, אבל ספר נפש החיים מאוד מאוד עובד אחד לאחד עם מורה נבוכים. זאת אומרת, הוא מתחיל, הפרק הראשון של ספר נפש החיים זה צלם אלוקים. הוא מצטט את הרמב״ם, במורה נבוכים, שמה שכתבו צלם ודמות, פרשו הראשונים, הוא מצטט את הרמב״ם במורה נבוכים. הוא מפרש את המושג צלם, הוא הולך עם הדמות ועם התבנית, ובפרק, הוא מדבר על חטא אדם הראשון, אתיו של נחש, בפרק ו', ואז הוא מגיע בפרק ז', על המעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? הוא אומר, מה זה מעשה מרכבה? זה השיתוף פעולה בין האדם לבין מה שבא מלמעלה, שילוב של שניהם. ואז הוא כותב, והוא עניין הקרובים, שנאמר עליהם פניהם איש של אחיו. כך הוא מסיים את פרק זין, מסביר מה זה הקרובים. הוא מביא גמרא בבבא בתרא, פניהם איש של אחיו. מה זה פניהם איש של אחיו? אז הוא אומר כך, כרוב אחד רומז עליו יתברך שמו, שפע, וכרוב אחד על ישראל. אז מי שרוצה, הקלה. כפי שיעור התקרבותם ודבקותם של ישראל אליו, מאוד רוצים מאוד מאוד את ריבונו של עולם, אז ככה הקדוש ברוך הוא משפיע. והיה ניכר הכל בעמידת הקרובים דרך נס ופל. הקרובים היו זזים לפי המצב של ישראל והקדוש ברוך הוא. אם פניהם ישר, אם פניהם משל אחיו, אם מצדדי הצדודי, תכף היה ניכר העניין בקרובים. אם חס ושלום ישראל יפנו עורף, וגם הקרובים היו מפנים עורף זה לזה. ולכן אמרו חז"ל שהיו גוללים את הפרוכת לעולי רגלים ומראים להם את הקרובים. ורומררו חיבתכן לפני המקום. אומר הזוהר, בשעה שהקרובים מסתכלים פנים בפנים, ישראל עומדים הכל עם תיקוניהם אל ריבונו של עולם. בשעה שמסתכלים זה וזה ופנים ופנים, אומר הזוהר, מה טוב ומה נעים, אבל כשהזכר מחזיר פניו מן הנקבה, אוי לעולם. זאת אומרת, הזוהר ממש אומר שפני מי של אחיו בקרובים, זה זכר וזה איש, זה אותו דבר. זה זכר ונקבה. זה שני הקרובים. אז מצאנו איש של אחיו בקרובים, מצאנו איש של אחיו אמר מרכבה, גם שם יש קרובים, גם שם כנפיים. אז הנה הרמב"ם מראה לנו מקום. דעת אלוקים, התחלה, צעדים קטנים קטנים בדעת אלוקים. דעת אלוקים, התנועה הרוחנית, מורכבת מכמה דברים. היא מורכבת מההסתלקות מהחומר הנמוך, מזיכוך החומר. היא מורכבת מהצד השני מהצימהון, לקבל. ובעקבות זה בא שפע שמאפשר את התנועה הרוחנית. חומר וצורה. איש ואישה. כן. נכון. זה כתוב בכל הסתרים. נכון, כי כשאין כלי, אז זה מה שאמרנו בפרק ב', אם אין חומר כמו שצריך, אז גם הדעת מתקלקלת. נכון, בדיוק ככה. זה מה שראינו בסוף פרק ה', נכון? יש קשר בין הדברים הגופניים לשיבוש ההשגה. זה מה שקורה, פרק ב', אותו דבר. מה זה פרק ב'? נטע אחרי תאוותיו הדמיוניות, נשללה השגה השכלית. אז הוא כבר לא מבין, שקר, הוא לא, כבר לא מבין, אין לו שפע, אין לו השגות, אין לו דעת. כן? אז גם מגורש מעולם הדעת, מגורש מהמחשבות, מגורש מהתורה. אתה רוצה לחזור לתורה, אתה חוזר לדעת אלוקים, רוצה למעשה מרכבה? בממד הר סיני יראו מעשה מרכבה, לכן קוראים את זה בשבועות בבוקר. חוץ מזה שזה הזמן שנרדמים, זה גם בגלל שזה מה שקרה בדיוק בממד הר סיני, זה מעשה מרכבה. אתה רוצה לחזור למעמד הר סיני, זה עובר פה בפרק הזה, באיש ואישה. הרמב״ם יעסוק הרבה במעשה מרכבה, לא פה, אלא בהמשך הספר. הוא מפזר. הרמב״ם אמרנו, בשונה מספריו ביד החזקה. פה הרמב"ם מאוד בלגניסט, מאוד לא מסודר, מאוד לא שיטתי. במורה ביד החזקה, כל דבר דבור על פניו, כל מסודר למופת. ופה הרמב"ם פתאום לא מסודר כזה, ומפזר, ופה, ועובר מעניין לעניין. כי הרמב"ם עכשיו עסוק ברמזים, והוא מחביא, וככה לומדים מורה, וככה לומדים אמונה. פרק ג' פותח בתוכך על הזהירות מגילוי סתרי תורה, וכמה חשוב להעלים סתרי תורה, ולכן הוא פותח את הקדמת חלק ג' בזה, תיזהר מאוד מאוד בנושא עומק מעשה מרכבה, כמה זה חשוב מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה, ורק ראשי פרקים, והוא פותח בהקדמה מאוד מאוד, וצריך עזרה אלוקית, ואז הוא מתחיל להסביר פרק חלק ג' את מעשה מרכבה. הוא מדבר על החיות, הוא מדבר על הכנפיים, הוא מדבר על כל מיני דברים שמעשה מרכבה. הוא כותב כך. אחרי שהוא מסיים את כל מעשה מרכבה, את כל ההסברה, לא ימד את זה עכשיו, ופרק ח' בתחילת חלק ג', פתאום הוא עובר לנושא אחר. אז הוא כותב ככה, פרק ח', אחרי הסבר מעשה מרכבה, שבעה פרקים הוא מסביר את מעשה מרכבה, ואז פרק ח' הוא כותב ככה, כל הגופים האהובים והנפסדים לא יבוא ההפסד כי מצד החומר. מצד הצורה לא יבוא הפסד. מחלק בין חומר לצורה. חומר ההפסד, סכנת ההפסד, צורה, אין סכנת הפסד. ואז הוא אומר, למה יש הפסד בצורה? מחמת צמידותה לחומר. פתאום הוא מדבר על זה, למה אתה עכשיו מדבר על הנושא? התחלת לדבר על מעשה מרכבה, פתאום אתה עובר נושא. שהחומר הוא יכול להפסיד את הצורה. ואז אומר הרמב״ם, תראו פרק ח' בהצעה של הרב קפח זה עמוד ר' פי וב, פתאום הוא חוזר עוד פעם למה שהוא כתב בהקדמה. כמה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו, בדמו את החומר לאשת איש זונה. חוזר למה שהוא כתב בהקדמה. הוא הסביר את מעשה מרכבה, הופ, הוא חוזר לנושא של חומר בצורה, כמו אצלנו. לפי שלא ימצא חומר בלי צורה, זה אשת איש. היא לא משתחררת מאיש. כי גם אם היא לא רמי מפנויה, אישה גם אם היא פנויה, אינה חדלה מלבקש איש אחר להחליף בו את בעלה. הגדרה של אישה. למה אישה נמשית לחומר? כי חומר לא יכול להיות בלי צורה. כמו שאישה חייבת כל הזמן מישהו איתה. ומשדלתו ומושכתו בכל אופן. זהו חומר. והשאלה לאיזה צורה נמשך המשך החומר, לאיזה צורה נמשכת אחריה. וכל אובדן והפסד או חיסרון הוא לא מחמת החומר. כל החטאים נספחים לחומר. השגת האדם את בוראו, ציורו למושכל, ניהולו תאוותו ומחשבתו, כל זה שייך לצורתו. אכילתו, שתייתו, תשמישו, כל זה שייך לחומרו. הרי לא ייתכן חומר בלי צורה, ולא צורה בלי חומר. נתחייב, היקשר הצורה האנושית הנכבדה מאוד, שיצא למלוקים בחומר האפרי. זאת אומרת, אומר הרמב״ם עכשיו עוד דבר. איש ואישה, כלומר, צא למלוקים בגוף האדם. אנחנו יאמר עכשיו. אז עכשיו אנחנו עוד יותר מתקדמים בצלם. צא למלוקים זה השגת המושכל האלוקית. אישה... זה הגוף, כלומר, החומר האופרי האחור הגורם למגרת והפסד. ואז הוא אומר, יש אנשים, בני אדם, שמעדיפים את הנעלה, את התחברות השכל האלוקי השופע, והיא הצורה. וכשהם עסוקים בצורכי החומר, מצטערים, ובושים, ונחלמים, משתדלים למעט. אבל מי שסס לדבר, כן, שהכרחי החומר אצלם הם לא חרפה, אז אין להם צורה. אז הוא כותב בסוף, אני פשוט מדלק כי זה לא הפרק שלנו. אז הוא אומר, אם כן, מה אדם צריך לעשות? יהיה אדם שולט על הצרכים, ממעט ככל יכולתו בחומר או באישה, כמו שהוא קורא כאן, ולא ייקח כי מה שאי אפשר בלעדיו, וישים תכליתו ציור המושכלות, השגת השם, המעשה מרכבה. אבל האנשים הללו, עליהם נאמר, עלינו, אתם בני עליון כולכם. על מי נאמר הפסוק הזה? אלוקים אתם ובני עליון כולכם. על מי חז"ל דורשים את הפסוק הזה? שאומרים פרק שלישי בתהילים, מעמד הר סיני. אני אמרתי אלוקים ובני עליון כולכם. על זה נאמר. זה נדרש מן האדם. אבל מי שמסך מבדיל בינם לבין השם, הם ביטלו ההתבוננות במחשבה ומושכל, והם שטופים במאכל משתה ותשמיש, ביין שגו, עליהם נאמר נשים משלו בהם. זאת אומרת שהחומר נכנע. על זה נאמר הפך ממה שתחילת היצירה. מה המבוקש בתחילת היצירה? אלישך תשוקתך וימשול בך. שהחומר צריך להשתוקק אל הצורה. תיאר תאבנותם ואמר איש אל אשת רעהו יצלו. אז לפי זה אשת רעהו יצלו, שאומר ירמיה, זה לאו דווקא במובן של אשת איש, כפשוטו אל הכוונה, נמשכים לחומר, כולם מנעפים. ועל זה עשה שלמה את כל ספר משלי כולו. אבל אומרו אשת חיל מי ימצא, הרב מחזיר אותנו להקדמה, שאם נזדמן לאדם חומר טוב ונשמע, שאינו מתגבר ולא מפסיד, זו מתת אלוקים. חומר שקל להניגו. לכן הדריך שלמה בכל דברי מוסר וזולתו, וכל ציוויים והתורותיה של תורה הם הכנעת דרישות החומר. זאת אומרת שאחרי שהוא מדבר מורה נבוכים, אחרי שהוא מדבר את מעשה מרכבה, פתאום הוא חוזר חזרה לנושא שלנו, חומר וצורה, איש ואישה. וכך הוא גם פרק ט', החומר מסך גדול בעד השגת הנפרדים. ובגלל החומר יש ענן וערפל, ולכן אנחנו לא משיגים את ההשגות העליונות. ולכן יש משל, ואז הוא מגיע למעמד הר סיני. אותו המעמד הגדול, מראה הנבואה, היה גם באב הענן מחמת החומר החשוך הסובב אותנו. אז הרמב״ם דברי תורה, העניים במקום אחד והעשירים במקום אחר. ככה שיטת הרמב״ם, לפזר. Okay? אז מעשה מרכבה, בשביל להבין את מעשה מרכבה, או השער למעשה מרכבה, היא ההבנה הכפולה של חומר שמברר את מקומו, מזדקך, והופך להיות חומר נכון, אלישך תשוקתך. אלישך תשוקתך זה טוב. זה חומר משתוקק אל הצורה, זה חומר שרוצה להתעלות. זה הכנפיים, זה הקרובים, זה איש אל אחיו, זה אישה אל אחותה במעשה מרכבה.
זה לא הגיע לתור האונס אחרי.
לא, לפי מה שאומר כאן, אומר שלא. זה הפתרון. מה יציל אותך? אלישך תשוקתך. זה מה שזה יציל אותך. אנחנו רמור פרש. שכך הרוי שיהיה. שיטתו. כן.
מצד אחד,
זה אישות
שזה הדבר הכי חומרי שיש,
מצד שני
זה
חיבור
בין
תורות ומשכנתה. נכון, זאת השאלה, מי אנחנו? בדיוק הסוגיה.
אותו דבר בדיוק אפשר למצוא את הקצה הכי הכי.
זה מה שאומר, זה האישה אל אחותה, זה הסוגיה שלנו. נכון. חטא אדם הראשון, בגלל האישה, היא אשמה. מה זאת אומרת היא אשמה? זה לא אשמה האיש. הצד החומרי שנמשך אחרי הנחש. אחרי שתפס אותו, הוא ידע ששם יש לי נקודת חולשה, נקודת תורפה. טוב, אז אנחנו רואים שהרמב״ם מדבר תפוחי זהב ומשכיות כסף, ולא יודע אם גילינו את כל התפוחי זהב. אני מתאר לעצמי שיש עוד תפוחי זהב נוספים פה שהרמב״ם הוא הזהיר מראש שככה הוא עושה לנו, אז אנחנו מנסים למצוא תפוחי זהב אבל צריך לדעת שיש עוד תפוחי זהב פה. כדרכו של הרמב״ם, כמו שהוא כתב בהקדמה, בפרקים הכי תמימים, זאת אומרת הכי שנראים, שמה הוא מחביא. הוא כתב את זה בהקדמה. זה שיטת התורה. במקומות הכי שנראים כאילו, יאללה, הבנתי, עוברים, שמה הוא מחביא את הסודות. פה הנה הוא שולח אותם למעשה מרכבה. בפרק הזה, שהוא מדבר על איש ואישה, פרשת נוח, בסדר, נו, אתה קורא את זה ככה. פה הוא תחביא את ההתחלה של מעשה מרכבה. ופה הוא השביא לנו את פרק ג' מה שהוא ידבר שם. שוטל, הוא מפזר את הסודות לאורך כל הספר. זה לא יהיה בבת אחת. לא נהיה אף פעם את כל הסודות מסודרים. זה יהיה פה, זה פה. וצריך לכל הזמן לאסוף מכל הספר דברים. בלי הפסקה. נכון, ושם יש המון סודות. איך אתה יודע? עברת על כולם. הבאנו דוגמה בסוף פרשת וישלח, כל אלופי עשיו, שם לפי הארי זה הסודות של בריאת העולם. שם הסודות הכי גדולים של בריאת העולם נמצאים באלופים האלו, במלאכים ובזה. את מי זה מעניין, נכון? מלך זה ושם אשתו פאו ושם ביתו, או שם האמא של אשתו, הסבתא של אשתו, מיטבל, בת מטרד, בת מי זהב. מה מעניין אותי עכשיו המשפחולוגיה של סב? זה הכל סודות. ככה התורה עושה. זה בסוף פרשת וישלח, בשביעי, שכולם כבר נגמר להם הכוח ולא שמים לב ורוצים שכוח הזה נגמור, וזה משעמם כזה ונגמור. זה השיטה הכי טובה להחביא סודות. טוב, נתחיל את פרק ז', נראה מה נספיק. ילד, כן, מאיש לאישה נולד ילד. טוב, זה הגיוני. ילד, העניין המובן ממילה זו ידוע, והיא ההולדה, מה שכתוב, ילדו לו בנים. אחר כך הושע לשון זה להמצאת הדברים הטבעיים. כל בריאה בכלל, בריאת העולם, נקראת גם לידה, בטרם ערים יולדו. הושאל גם לעניין הצמחת האדמה, מה שהיא מצמיחה, כמו שכתוב, והולידה והיא צמיחה. עד כאן אנחנו רואים את השימוש בפועל ילד בתחום החומר. כולם החומרי. זאת אומרת, בנים, צמחים, אדמה, בעלי חיים, דומם, חומר. חוץ מזה, עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב עכשיו. הוא שאל גם למראות הזמן. זמן זה דבר יותר מופשט מחומר. גם בזמן יש מושג של לידה. טוב, אז זה ודאי דורש ממך עוד יותר הפשטה, כי זה לא חומר. כן? עניינים שנולדו. לא תדע מה ילד יום. תולדות ישראל זה היסטוריה, זה הזמן. כן, זאת אומרת שאנחנו רואים שגם הזמן נקרא לידה, מאורעות, הזמן. מדרגה עוד יותר מופשטת, הוא שאל גם לחידושי מחשבות. במחשבה גם יש אלמנט של לידה, שם זה עוד יותר מופשט, כי הזמן סוף סוף הוא קשור לחומר. המחשבה היא עוד יותר מופשטת, סברות ושיטות, למשל, וילד שקר. כן, אז אומר לנו הפסוק בתהילים שלפעמים אדם הורה עמל ויולד שקר. אדם חושב מחשבות שקריות, זה נקרא לידה. או כמו שנאמר בספר ישעיה פרק ב', ובילדי נחרים יספיקו. מה זה ילדי נחרים? הכוונה הולכים בהשקפותיהם. מתחנכים בילדי נוכרים, בהשקפות של הנוכרים, במה שהנוכרים ייצרו, ילדו, הולידו במחשבותיהם. כמו שתרגם יונתן בישעיה, ובנימוסי עממה יאזלין. נימוסים, הכוונה, סדרי החיים שלהם, תרבות. כן, אז ישעיהו מוכיח את עם ישראל על זה שהם הולכים בתרבות של אומות העולם, במחשבות של אומות העולם, זה נקרא לידה. אז אם כן ילד, יש לנו אם כן שלושה דברים. זה בעצם דבר שיוצא אל הפועל, כן, דבר שמתממש, בשלושה מישורים, בחומר, בזמן ובעולם המחשבות. טוב, לפי זה, הנה לפי העניין הזה, מי שלימד אדם איזה דבר, ועצה לו השקפה, כאילו יילד את אותו אדם. זאת אומרת שלידה זה הוצאה לפועל רוחנית, כפי שהוא בעל השקפה, ולכן נקראו תלמידי הנביאים, בני הנביאים. זה קשור למשחק בן, אז מה זה בן? כמו שחזל אומרים, שמי שמלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו, אומרת הגמרא בסנהדרין. לפי ההשאלה הזאת, עכשיו אנחנו מתקדמים עוד צעד אחד, נאמר באדם הראשון, אנחנו חוזרים לאדם הראשון. הנושא שלנו, חטא אדם הראשון, שלא פתחנו, והניסיון להתמודד, לתקן. מה הבעיה? הרמב"ם עכשיו רוצה להתמודד עם שאלה. הרי בתחילת הספר למדנו שהאדם נברא בצלם אלוקים, נכון? בפרק, בספר בראשית כתוב, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אחר כך האדם חטא. אז אמרנו שמה זה לקרא לחטוא? זה לעזוב את צלם אלוקים. זאת אומרת שאדם איבד את מדרגת צלם אלוקים, ולכן הוא גורש מגן עדן. ולכאורה זהו, האדם איבד את צלם אלוקים, וככה זה נראה גם. אחרי שאדם מגורש מגן עדן, קין הורג את הבל. אבל בפרק ה' חוזר שוב התנ"ך חזרה לאותו לשון. כתוב בפרק ה', זה ספר תולדות אדם, בדמות אלוקים ברא אותו, עשה אותו, זכר ונקבה ברא אדם, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. אז לכאורה, איך אתה אומר שאדם בגיל 130, שזה הרבה חטא אחרי, לכאורה אחרי חטא אדם הראשון, זה אחרי קין ואחרי הבל, הוליד בדמותו כצלמו. מה זה כצלמו? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהאדם בעצם התחיל לנוע חזרה, להתקדם, ניסה לשוב בתשובה. האדם מנסה להתמודד עם המפלה שלו ומנסה לתקן, ואז עכשיו כתוב ויולד כצלמו. אפשר לפרש ויולד כצלמו לידה פיזית, אבל מה זה כצלמו? הרי אמרנו שצלמו זה לא פיזי. אז מה זה ויולד כצלמו? ויקרא את שמו שט. אגב, בספר דברי הימים אין קין ואין הבל, יש רק אדם שט. ויאמר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שט הוא דבק בו העניין האלוקי. כן, גם הכוזרי מתייחס לזה. אז עכשיו אנחנו נפרש את הביטוי ילד, כן, ויולד, לא כאירוע ביולוגי, יאמר הרמב״ם, אלא כאירוע חינוכי, רוחני. כלומר, הרי כבר קדם לך עניין צלם אלוקים אדם ודמותו מהם, עיין, כבר אנחנו נשארים, חוזרים לנושא העיקרי, נמצא שכל אותם בנים שקדמו לו, למי? לשט, הם מתוארים הרבה בנים, פרק ד' מלא ילדים, מי הם פרק ד'? כל הבנים של קין, משפחת קין. פרק ד' כולו מתאר את משפחת קין, הרי הבל מת, יש פה פרק שלם שמתואר את קין, יש פה את קין ואת כל משפחתו, חנוך וירד ומחויאל ותובל קין וכולם כולם, כל זה לא נחשב, לא מעניין אותנו. למה? לא הושגה להם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם האדם ודמותו, האמור אליה בצלם אלוקים ודמותו. רק שט, מה זה שט? כיוון שלימדו. יפרש הרמב״ם שמה שכתוב ויולד בדמותו, זה לא אירוע ביולוגי, אלא הוא לימד אותו, חינך אותו, ואת האדם התחיל להתעשת, האדם הראשון התחיל לנסות לתקן את חטאו, ולכן גם הלשון, וידע האדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא שמו שת, כי שת אלוקים זרע אחר, אז אוכל לקרוא בשם השם, פתאום איזו חזרה לסוגיה הרוחנית, לשם השם, מסובכת, מעורפלת, פתאום חוזרים חזרה, הבינו, הוא לימד אותו, ולכן הוא הגיע לשלמות אנושית, לכן אמר בו ויולד, בצלמו כדמותו, יש פה תהליך חינוכי, זאת אומרת, התורה לא מספרת לנו רק אירוע ביולוגי, לכן גם זה מופיע בהתחלה חדשה, זה ספר תולדות אדם. רגע, ומה היה עד עכשיו? פרק ד' גם דיבר על תולדות אדם? לא. קין ומשפחתו הם לא חלק מספר תולדות אדם. מה זה תולדות אדם? המילה תולדות יהיה העולם האנושי, כלומר עולם שיש בו איזשהו סימנים של צלם אלוקים. משפחת קין מחוץ לתחום. הם שייכים לא לצלם אלוקים שבאדם. כבר ידעת שכל מי שלא הושגה לו הצורה הזאת אשר בהר הוא עניינה, אינו אדם, כלומר המגדרה חריפה. מי שלא שם, מי שלא מבין, שהנושא המרכזי בחיים, זה ההשגה הרוחנית, הוא לא נקרא אדם. אלא בעל חי בצורת אדם ותבנית. לדעת הרמב״ם, הם לא נקראים אדם, קין ובעקבותיו. אלא, וידע אדם את אשתו, זה ספר תולדות האדם, בדמות אלוקים עשה אותו, זה נקרא בן אדם, כלומר מי ששואף לעולם הרוחני, זה ויקרא את שמם אדם, ובגיל 130 האדם התחיל להתעשת, והילד ידעת מוקד, הוא הצליח להתחיל לחנך מישהו. אבל אם האדם הוא לא כזה, הגדרה, מי זה האדם הזה? יש לו יכולת למיני נזקים. אדם שצלם אלוקים לא מאיר בו, הוא סוג של מזיק. אדם המזיק, אתם מכירים. מי שצלם אלוקים לא מאיר עליו, הוא פשוט עושה פה צרות בעולם. הוא היצור הכי מזיק בעולם. החיות לא מזיקות כל כך הרבה. אבל אדם שצלם אלוקים לא מאיר בו, הוא רק עושה פה שמות. הוא ממציא רעות שאין לשאר בעלי החיים. בעל חיים לא רוצח סתם. בטח לא במיליונים. בעל חיים לא משמיד טבע. לא הורס מקורות מים, לא מזהם אוויר, גם לא עושה מלחמות סתם. כי, למה האדם הוא יותר גרוע? כי יש לו מחשבה, ויש לו סברה, במקום שהוא ישתמש בה מעוטדת להשגת שלמות, והוא לא משיג אותה, אז את כל הפוטנציאל הזה שנקרא מחשבה, הוא מסיט אותה לכיוון אחר, משתמש בתחבולות המביאות לרעות והמצאת נזקים. זאת אומרת שמה שבעצם זה לא אדם, זה דבר הדומה לאדם או חיקוי. כך היו ולדי אדם אשר קדמו לשת. זאת אומרת, עד שת, יצורים לא מחונכים. היצורים האלו, ירמר הרמב״ם ברמז, ממשיכים להסתובב בעולם. הם לא נעלמו. צלם אלוקי לא מתגלה, או בלשון הכוזרי, יש קליפות. כן? עניין אלוקי לא מתגלה בהם. נעמה עשתה תשובה, כן, מותר לה לחזור בתשובה. עכשיו, לפי זה, אומר רמב"ם, אני מבין, רוצה להסביר מדרש. מדרש כתוב, רש"י מביא את זה, כל אותן 130 שנה שהיה האדם נזוף, זאת אומרת שהאדם עוד לא עשה תשובה, היה מוליד רוחות, שדים, כך אומרים חז"ל. רש"י מביא את זה גם בפירוש החומש. כל זה גמרא בעירובין, דף י"ח. מדרש רב. איך הרמב"ם יסביר לשיטתו מה זה האדם הוליד רוחים ושדים? רוחים ושדים הכוונה בני אדם שיש להם שכל, אבל הוא כולו מוסט לאנרגיות שליליות. זה נקרא לדעת הרמב"ם רוחים ושדים. בכל מקום בתלמוד שיהיה כתוב שדים, יסביר הרמב"ם הכוונה בני אדם, או נגיד רוחות אנושיות, שבמקום להציב את מטרת האדם בצלם אלוקים, להיפגש עם העניין האלוקי, משתמשות, מתעלות את כל השכל, את כל האנרגיה לשלילה. כלומר, שדים זה מקום עם המון דמיונות, שדים זה מקום עם המון תאוות. כמו שאנחנו מכירים מהאגדות בחז"ל על השדים, עולם הדמיון ועולם התאווה מאוד מאוד חזק. שלמה המלך עליו השלום הוא יהיה זה שמנסה להתמודד עם השדים, כי הוא הכי הכי החכם, הוא מנסה לכבוש את עולם השדים, לנצח את להחזיר את צלם אלוקים לאדם, לבנות בית המקדש, להעלים את כל הדבר הנורא הזה, את כל השדים הנוראים האלו. כאשר נרצה, כאשר אדם הצליח לחזור אחרי בגיל 130 קצת לחזור בתשובה, אגב פרשת נשא, כמה המשקל של קערת כסף? לא סתם, חזל. בסדר? אז רצית, זה, הנה, קערת הכסף שלך. חזל אומרים את זה. 130 זה 130 שאדם חזר בתשובה. אז בגיל 130 הוליד דומה לו. כלומר, בדמותו כעצמו, סוף סוף האדם הצליח להתעורר מחטא אדם הראשון, לחזור בתשובה, נרצה לו, היה נזוף מדורדר, התאוות שלטו בו, הדמיונות שלטו בו, כל מה שהוא הוליד, כל מה שהוא ייצר, מחשבתית, חינוכית, תרבותית, רק מזיק, עיין משפחת קין, זה לא נקרא הספר תולדות אדם, זה לא חלק מההיסטוריה האנושית, זה בושה להיסטוריה. הרמב"ם יהיה תקיף עוד יותר, ובחלק שלישי הוא יחבר את זה לסוגיית ההשגחה. בחלק ג' הרמב"ם יעסוק בסוגיית ההשגחה, ושם הוא יאמר כך: פרק י"ז, לקראת סופו של פרק י"ז בחלק ג', ההשגחה האלוקית, הוא יאמר, בהרצאה של הרב קפח, זה עמוד שין י"ג. מה זה השגחה? נספח לשפע האלוקי. על מי הקדוש ברוך הוא משגיח? על מי ששייך לשכל האלוקי. המין אשר נצמד בו השפע השכלי שנעשה בעל שכל, הוא אשר מתלווה אליו ההשגחה האלוקית. איפה הקדוש ברוך הוא מנהיג, משגיח, מתעניין, קשור למי שקשור אליו? אם אתה קשור אליו, אז הוא קשור אליך. אם אתה מתעניין בהשגה השכלית, בשפע השכלי, בדעת אלוקים, אז הקדוש ברוך הוא מתעניין אצלך, משגיח. אז כל מעשיו כמובן בהשגחה. ולכן אומר הרמב״ם שבתנך תמיד ההשגחה היא רק בבני אדם. קודם כל, השגחה זה רק לבני אדם, אישי האדם, ולא רק, כי הוא לא מעלה חיים, אין השגחה. וגם הוא אומר זה לא על כולם, זה לא על כל בני האדם. הוא אומר מפורש יש בני אדם שהם בחינת, שמוסרת מהם ההשגחה, והם בחינת בעלי חיים. הוא כותב, כשנבוכדנצר הורג בני אדם, בסוף העמוד, הוזנחו בני אדם והופקרו כדגים ורמס, כמו המינים המוזנחים. סילוק ההשגחה על דרך העונש. זאת אומרת, יש מצב של אדם שהוא הפך להיות בעל חיים. זאת אומרת, הוא לא עובד עם הצלם אלוקי. נראה לו כחיית. אז כבר אין חיות. אין כמו חיות. ואז הוא אומר בהמשך, בפרק י"ח, כותב את זה מפורשות בצורה עוד יותר חריפה. אז הוא אומר, כיוון שההשגחה קשורה רק לשפע האלוקי, לשכל האנושי, אז לכן ככל שאדם יותר משיג את השכל האלוקי כפי עיתוד החומר והכשרתו, תהיה השגחה. אם כן, לא תהיה השגחה באישי כל מיני אדם באופן שווה. והשגחתו בנביאים יותר גדולה, ובחזיתים והצדיקים, לפי חסותם וצדקותם. אבל השכלים הרשעים, כפי שנעדר להם שפע, ירד מעמדם ונכללו במערכת מיני בעלי החיים. לכן אפשר להרוג ברשעים. ועניין זה מיסודות התורה. לכן נאמר, רגלי חסידה וישמור ורשעים בחושך ידמו. והרחוקים אין עליהם השגחה. זאת אומרת ששוב, יאמר, מה זה אדם? צלם אלוקי. מה זה צלם אלוקים? העיסוק בשכלי. זה נקרא נזוף. אצלנו בפרק האדם נזוף. מה זה נזוף? הוא מרגיש שהוא לא מושגח. לכן הביטויים, מה זה, מה נאמר בגן עדן? והיגרש האדם, נכון? והיגרש את האדם. מה זה לגרש? זה כאילו להסיר את ההשגחה. האדם בלי השגחה עכשיו. הוא לא מושגח, הוא נראה ננב, הוא נראה כאילו אין על... הוא מרגיש האדם מרגיש את זה. נזוף. ופתאום כשהוא חוזר בתשובה והוא מתחיל להתעורר, אחרי 130 שנה, הוא מתחיל להרגיש שהוא כבר לא נזוף. הוא רוצה. למה? התחלת לחנך לצלם אלוקים. זה נקרא ספר. מה זה ספר? יש פה סיפור. יש פה השגחת השם. יש פה היסטוריה שאנחנו מתייחסים אליה. זה ספר, תולדות האדם. זה ההיסטוריה שמעניינת אותנו. מי מעניין אותנו בהיסטוריה? מי שיש עליו השגחה. מי יש עליו השגחה? מי שהולך. התנ"ך יספר לנו את ההיסטוריה. יש המון אירועים, אבל אין עליהם השגחה. איפה ההשגחה נמצאת? איפה שבני אדם עם צלם אלוקים נמצאים. אז לאט לאט זה יסונן. בסוף זה יהיה רק אדם. נוח, אברהם. לפני הפלגשים, וישלחם מעל פניו. שלחים אותם. עשיו. ההיסטוריה, ההשגחה מתעניינת איפה שמתגלה צלם אלוקים. כן. זה לא היסטוריה, זה לא ספר תולדות אדם.
הוא גם לא קרוי אדם
לכאורה. נכון. ככה אומר רשב"י, אתם קרויים אדם.
אז לכאורה יש פה שתיים, אולי שלוש מריבות, יש פה אדם ועלי חיים ושדים. אני לא יודעים
ערבים מה זה. שדים זה בני אדם שלא הגיעו לכלל ישראל, לכלל צלם אלוקים. זה שדים.
אז לכאורה הם כאילו רק המסתל במדרגה של אדם.
כן. זה אומר רשב"י. לא צריך להבין, צריך לראות מה קורה בהיסטוריה. אתה לומד היסטוריה, אתה ישר רואה את זה, לא צריך יותר מדי להבין. אצלנו, מה זה ימי הביניים שלנו, למשל? תקופת ימי הביניים. כשאתה אומר בהיסטוריה של עם ישראל, מה זה ימי הביניים? ומה עוד? גלות. ומה עשינו בימי הביניים? למדנו תורה. בעיקר מה שעשינו זה למדנו תורה. ותסתכל אומות העולם מה בעיקר עשו. וככה זה בכל ההיסטוריה.
זה בתור אומות, לא בתור פרטים.
נכון, הנושא שלנו הוא בעיקר אומות, אבל זה גם משפיע על רוב הפרטים. זאת אומרת שעד לפני 100 שנה, בכל אירופה, עד לפני 100 שנה, רוב הילדים לא ידעו קרוא וכתוב. נכון? עד לפני 120 שנה, רוב הילדים באירופה לא ידעו קרוא וכתוב. בעם ישראל לא היה דבר כזה. זאת אומרת שצלם אלוקים ניצח. מה? זה נכון? מה? זה לא יודע. עד לפני 120 שנה באירופה, רוב הילדים באירופה לא ידעו, באירופה, לא מדבר על אפריקה וזה, לא ידעו קרוא וכתוב. זאת אומרת שעם ישראל ידע שהעיקר זה צלם אלוקים. זה נקרא אתם קרואים אדם. שמה שמעניין אותי בילד זה בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. זה מה שמעניין אותי בילד. זה נקרא ויולד כצלמו.
אולי הרמתי נכון, אבל הרב הסביר בשבוע שעבר שהרמב"ם מדבר פה על אישיות של אדם, ולא על אומה.
נכון, 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 נכון. אבל מה לעשות, אנחנו קצת מחברים את זה מהרמב"ם בחלק ג', ובחלק ג' הוא רומז לזה שישראל החסידים והצדיקים, נכון. הנושא של הרמב"ם הוא לא העם, אני מסכים. הנושא של הרמב"ם זה לא העם ישראל, אני מסכים. אבל זה מתבקש, זה עולה מהדברים, נכון. איפה יש עם, איזה עם עוסק בנושא? שם את צלם אלוקים במרכז העניין. מילדות, זה מה שמדברים עם הילדים. ילד, אומר שולחן אורך, ילד נולד, מה המילים הראשונות שאתה מוציא לו מהפה? תורה ציווה לנו משה, שמע ישראל. אבל במקומות אחרים בעולם, המילים הראשונות שהם מוציאים, לא נותנים לילד כזה ספר, והמילים הראשונות זה דברים אחרים. אנחנו מקפידים מה המילים הראשונות שהוא יגיד. חשוב לנו. מה מספרים לו לפני השינה? מספרים לו על רבקה אמנו ששואבת מים, או על, לא יודע, על סיפורים, אני לא יודע, מה שקרו מאוד רגע מספרים, כל מיני קשקושים. מה מספרים לילדים? על זאב שטורף ילדה, לא, כל מיני שטויות של אומות העולם. אז מה אתה רוצה? מה יצא מעם כזה שעל סיפורי ילדות שלו זה זאבים שטורפים? אז הוא נהיה עם כזה. וזה כל העולם. זאת הסוגיה. נכון, זה לא מעניין של מלחמה עם העמים. זאת השאלה. מה זה צלם אלוקים שבאדם? כי הוא אומר מפורש, אם לא, זה תחבולות והמצאת נזקים. זה נקרא שדים. היום הילד הרך, היום, לצערנו הרב, בעולם המערבי, בהמון המון סרטים שהוא רואה, זה שדים. הוא רואה עשרות שעות בשבוע של שדים. כל מיני מכונות השמדה שמדברות כמו בני אדם. שעוסקות בלהשמיד את העולם ולהשמיד אחד את השני. זה מה שהוא רואה. זה שדים. זאת אומרת זה מעוות. זה אומר הרמב״ם, זה חטא אדם הראשון, אנחנו רוצים לצאת משם. אז זה נקרא שזה ההיסטוריה האמיתית, ולשם האנושות תגיע. כמו שהאנושות למדה לאט לאט שבילדות צריכים ללמוד, קרוא וכתוב, אז היא תגיע בעזרת השם גם לעוד כמה דברים. שבילד כצלמו, מה זה אומר רמב״ם? מה זה תלמו? לימדו והבינו להגיע לשלמות האנושית. זה נאמר וילד בדמותו כצלמו. אז מצד אחד אנחנו עסוקים בפיור מילים, מצד שני יש לנו פה איזה סיפור בספר הזה. מוליך אותנו פה בעקבות צלם אלוקים. מסע צלם אלוקים באנושות. העליות וירידות בעקבות צלם אלוקים של האדם. זה שדים. גם הרמב״ם, גם הרב קוק בכמה מקומות, ככה הוא מדבר על שדים. שדים הדמיונות המטופשים שאוספים אותנו, אולי יש פה אפילו. דוגמה, יש הרבה מקומות, אתן דוגמה אחת. בברכות, בדף וב, יש סוגיה שלמה על שדים. זה אומר, מדבר על המזיקים. מה זה המזיקים? הוא אומר, קודם כל זה שאיפת החומר, המשיכות אחרי החומר, השתקעות בתאוות החומריות, זה הכוחות הרעים, כך אומר, זה הדבר הראשון של המזיקים. מתעוררים כוחות טבעיים חומריים, רגשות רעות הצפונות בטבע, אז הוא כותב ככה, באמת כל הסיבות המזיקות בעולם, ככה הוא כותב, כל הסיבות המזיקות, סיבתן האמיתית היא שכחת השם. זה רמב״ם אצלנו. זה כל הנזקים. חסרון הידיעה, המשלמת כל חסרון מביאה כל הזק והשחתה, כמו שעיד על זה הרמב״ם מורה נבוכים בחלק ג'. שכל ההשחתה וכל הנזק זה בגלל חסרון ידיעת השם. זה מה שאומר רמב״ם אצלנו פה. עמוד 21 עניה ברכות א'. וכשיגמרו ההזקים, נאמר לו הירו ולהשחית בכל הר קודשי. הוא אומר שהחתול, כתוב פה מי שרוצה לראות את השדים, שיביא שיליה של חתולה וכל מיני דברים חתולים, אז הגמרא אומרת באוריות, מי זה החתול? אינו מכיר את קונו. שאת חתול זה, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. אגב, אצל המצרים הקדמויים, החתול תופס מקום שם בעולם שלהם שם. את כל הפרעונים, יש להם חתול. אז הוא אומר, יש, הכוחות המזיקים נקראים שונרה, כי אינה מכרת את קונה. וזה סיבת כל ההזקות בעולם. זה נקרא מזיקים. טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.